ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים לכם. מה שלומכם? על מה נדבר אתם בוחרים? מציע כמה אופציות. מה דעתכם על הכותרת הראשית היום בעיתון ישראל היום, על התגובה המתגבשת בימין בעקבות החלטתו של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לכנס את המליאה? ישראל היום מפרסם שמתוכננת מחאה, שאותה הוא מכנה מחאת הכיסאות הריקים, ושם נכתב שבבלוק הימין לא מתכוונים לשתף פעולה עם הדיונים שכחול לבן מובילה, והם מתכוונים אם וכאשר תתכנס מליאת הכנסת לעזוב ובאופן הפגנתי את המליאה כדי להשאיר את יושב ראש הכנסת רק עם מפלגות המרכז והשמאל. מה דעתכם? האם יולי אדלשטיין נוהג בממלכתיות המתחייבת מתפקידו, או שאולי הוא אכן נכנע ללחצים פסולים? סיפור אחר, אותו נדמה לי חשף חברי עמית סגל ביום שישי באולפן שישי, היא הכוונה של הליכוד לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את פסילתה האישית של חברת הכנסת היבה יזבק, שצוטטה באמירות קשות מאוד בעניינם של מחבלים. האם נכון לדעתכם לבקש פסילה מהסוג הזה? מה דעתכם על מה שאמר סגן הרמטכ"ל לשעבר היום חבר הכנסת יאיר גולן? היבה יזבק אזרחית שומרת חוק, כך הוא צוטט, והוא סבור שאכן האמירות שלה בשבח מחבלים הן אמירות קשות, אבל פסילתה מלהיבחר ולהיות חברת כנסת, הנזק של זה גדול מהתועלת. ואולי בכלל אתם רוצים לדבר על עניינה של נעמה יששכר, המתחרים שלנו, ערוץ 13, ברק רביד, פרסם שכחלק מן העסקה ישראל אמורה לשחרורה של כמובן נעמה יששכר, ישראל אמורה לוותר על איזשהו נכס נדלני בירושלים. האם נכון בעסקאות מהסוג הזה לוותר, לרכך עמדות, לא לעשות עסקה שהמשמעות שלה היא אסיר תמורת אסירה, אסירה תמורת אסיר, אלא להכניס אלמנטים כלכליים כאלה לצורך שחרורה של נעמה יששכר? מה דעתכם? שר פלסנר עורך, אחראי על השידור תום זוהר, עדן הירשפלד הוא שם ברדיו צפון 104.5, מקווה שלא קר לכם מדי שם בצפון, בדיגיטל ירון זאבי, נטע יערי, רשתות חברתיות, 1-900-722-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, ואני מזכיר שאנחנו גם בשידור חי בפייסבוק. נתחיל. מי איתנו? שלום.
שלום, מדברת עדנה.
עדנה,
שלום כן. עדנה. אני ממש מדברת בלב כבד וכמעט בדמעות ביניים כשאני רואה את המצב של המדינה שלנו, לאן שהיא הולכת.
מאיפה את עדנה?
מהמרכז.
כן.
מעולם לא היה מצב כזה. מעולם. תמיד היו שתי מפלגות גדולות, עם היסטוריה, עם שורשים, עם דרך, עם מצב שאפשר לבחור עוד. היו משם את הליכוד, שזאת זה נשאר עוד השריד האחרון של ארץ ישראל הטובה והישנה והאמיתית. וכל מיני מפלגות קטנות שהם, על השמאל אני לא מדברת בכלל, שרוצה ללכת עם הערבים, אבל כל המפלגה הזאת של כחול לבן זה תרמית אחת גדולה, ואני לא יודעת איך אנשים הולכים עם דבר כזה, זה אסון למדינה.
אסון.
פשוט אסון למדינה. זאת לא מפלגה, הם משווים את עצמם לליכוד. יש שם ככה, מפלגה אחת שבכלל לא עברה את אחוז החסימה, עוד מפלגה שקמה לפני שנה עם גנץ, שכל הכבוד הוא היה רמטכ"ל, לא יודעת רמטכ"ל טוב, רמטכ"ל רע, אבל רמטכ"ל. רמטכ"ל לא יכול, הוא לא היה יום אחד בכנסת. הוא לא יודע מה זה, הוא מדבר, עוד לא היה משפט אחד שיוצא מהפה שהוא לא יתבלבל. או שהוא תחת השפעה של כדורים, יכול להיות שיש לו איזושהי בעיה.
עדנה, לא, 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 פה אנחנו נעצור, תשמעי. תראי, עדנה, אני רוצה להגיד לך ככה כמה דברים.
אני אמרת, עובדת כולי.
עדנה, עדנה, אני שומע שאת נסערת.
עדנה, עדנה, עדנה. זה שהוא אמיתי?
עדנה, תראי. קודם כל, נתנו לך, נתתי לך לדבר, ניסיתי, למרות שכמובן קפצתי כמעט במשפט הראשון, אבל נתתי לך, נדמה לי להתבטא ובעריכות. אני לא מבין למה את בכזאת שערת נפש. רגע, עדנה, 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 עדנה. טוב, יאללה, עדנה, שיהיה יום טוב, להתראות. כן, מי איתנו?
צהריים טובים, גיא פלג, דבר אורן בן יוסף.
אורן?
כן, אורן בן יוסף, שלום לך.
שלום, איפה אתה?
אני מאשדוד, בעבר גרתי בנתניה. אני רוצה לדבר על מה שקרה היום עם ההרוגה באוטובוס, וקרה את זה גם לפני כחודש בגבעת שמואל, וזה קורה הרבה פעמים. אני עכשיו פונה לכל הנהגי האוטובוס, תקשיבו לי טוב טוב ותעשו מה שאני אומר לכם. דבר ראשון, אתה מוריד נוסעים, לעולם אל תזוז מילימטר עם הדלת פתוחה. תשים לב גיא, וזה לא סוד, שבדרך כלל הוא מסתכל שמאלה כדי להשתלב בתנועה, מתחיל לסתם דלת עם דלת פתוחה. והנוסעת יורדת, הנוסעה יורדת, נגמר הסיפור. אם אתה בעמידה סגרת אליו, אז זה לא תאונת דרכים או נקודות למשפט. אתה נותן לו ביטוח ונגמר הסיפור. זה שאתה מילימטר, הסתבכת כל החיים. אתה מבין מה אני מתכוון? יש גם מנגנון, זה נקרא בלם תחנה, ולא יודע משום מה גם המנגנונים האלה לא עובדים. אתה איתי?
כן, כן, אני ככה מנסה לעקוב אחריך.
זאת הסיבה. דבר נוסף, מה שקרה ברעננה. אני מתחנן לכל הנהגי אוטובוס. שאתה חונה בעלייה או בירידה, תסובב את הגלגלים לכיוון המדרכה. חס ושלום, נקרם, שכחת, יש לך מלא דאגות בראש, אנחנו כולנו בני אדם, אין אחד שלא עושה טעות, אנחנו לא מלאכים. תמיד הגלגלים לכיוון המדרכה, אבל אתה מדבר לקירות, גיא. ואלה התוצאות.
טוב. תודה רבה, אורן.
כל טוב לך, ביי.
כל טוב. כן. שלום.
הלו, גיא.
כן.
היי, מול שלומך.
בסדר גמור. רגע,
יש לי מקבל את הרדיו.
חשוב.
כן, כן, זה חשוב מאוד. מול שלומך.
בסדר גמור. קצת קר בחוץ, אבל... מה, סליחה?
לא דיברנו הרבה זמן.
יכול להיות, תזכיר לי רק אם אני מדבר.
שאול בשלי, תושב ראש העין.
שאול.
כן, תושב ראש העין.
רגע, אז רגע, תן לי לראות... אתה מהמרקים שאתה רוצה לעשות ממשלת אחדות, וזה עכשיו זה לא נראה לי בכלל על הפרק, נכון שאול?
אז בוא אל תקעי את הזמן, אני רוצה לדבר.
בבקשה.
נשמע, ב-2018 קהלון אמר שתהיה פעימה אחת של קצבאות של הנכים, ובינואר היא עוד פעימה אחת. זאת אומרת, עכשיו בזמן שאתה יודע, בזמן שניסו להקים ממשלה, לא יודע מה, לא הלך, לא צלח, לא משנה. השרים שלא עבדו בעצם, קיבלו עוד תוספת 1,500 שקל. זאת אומרת, כל שר שלא עבד, בזמן שניסו להקים ממשלה, מקבלים עכשיו 45,000 שקל. זאת אומרת, את ה-1,500 שקל האלה שהם קיבלו תוספת, היו צריכים לקבל את זה על נכים. מה אתה אומר על זה?
תראה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מצוי כל כך בפרטים האלה, במובן הזה שאני לא זוכר בדיוק מה כחלון אמר, ואני יודע שאושרה תוספת שכר לחברי כנסת, אני לא בטוח ששכר של חברי כנסת מגיע ל-45,000 שקלים בחודש, אני חושב שזה שכר של שר, אני חושב ששכר של חבר כנסת נדמה לי הוא קצת יותר נמוך, אתה יודע, ובאופן כללי אני לא חושב שצריכים תמיד לבוא ולומר, כשיש ביקורת למשל על מטוס ראש הממשלה, והביקורת היא במקומה, אז מציגים את זה כאילו משקיעים ב-700 מיליוני שקלים, או 750 מיליוני שקלים במטוס ראש הממשלה, וזה בא על חשבון החולים והנכים. אני חושב שביקורת צריכה להיות ממוקדת, ולא לעשות המניפולציה ש... בגלל שמעלים לחברי כנסת ב-1,500 שקל, בגלל זה לא מגדילים את קצבת הנכות, או קצבת הזקנה, או את שכר המינימום. אני חושב שאין קשר בין הדברים.
למה אין קשר?
כי אני אסביר לך, כי לדעתי אין קשר. כי לדעתי, כשאתה בסוף יושב עם המחשב, אין פרופורציה בין כמה שהתוספת שכר שניתנת ל-120 חברי כנסת, אל מול המשמעות של העלייה רוחבית בקצבאות, קצבאות שאני אומר שוב, הקצבאות הן נחוצות, הן הכרחיות, אני כל פעם מזדעזע מחדש כשאני רואה, אתמול ראיתי כתבה, אני כבר לא זוכר אפילו באיזה ערוץ, על הקשישים שנאלצים לא לחמם את הבית שלהם, בגלל שידם אינה משגת. אלה תמונות קשות שמטרידות כל אזרח כאן.
כן, תראה, בוא נגיד לך. לצערי יש המון נכים שבחודש רק תרופות 600-700 שקל. זה אחד. עכשיו, אם השרים האלה שקיבלו 1,500 שקל, מה היה קורה אם היו מקבלים את התוספת הזאת בפברואר? מה היה קורה? תביאו לנכים את 1,500 שקל, שיכולו לחיות בכבוד, לגמור את החודש כמו צריך. למה לא?
בוא, אז אני אגיד לך, שאול, אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אגב, אני עוסק הרבה בחקירות ראש הממשלה, ונחשפתי לתנאים שם, אז אני אומר לך, זה אולי יישמע לך מוזר. אני חושב שנבחרי ציבור צריכים להרוויח שכר טוב, ואפילו שכר טוב מאוד, ויש גם אינטרס חברתי מובהק בזה, שנבחרי ציבור ירוויחו מצוין. רגע, כי גם זה יכול למשוך אנשים טובים, שבכל זאת לא כולם מיליונרים כמו ניר ברקת, שהם חיים מהמשכורת שהם מרוויחים, ויש לנו עניין שאנשים מעולים ילכו לשירות הציבורי וירצו ללכת ולהיות נבחרי ציבור ועובדי ציבור, זאת נקודה אחת. ומן הצד האחר אני מתאר לעצמי שאנשים במרכאות שהם סוואים, יהיה יותר קשה להשחית אותם אחר כך. אז אני אומר, בוא נבדיל בין שני דברים. חברי כנסת צריכים לדעתי, אני אומר שוב לדעתי, להרוויח שכר ממש טוב. ממש טוב. ואני גם חושב שהשכר הממש טוב שלהם לא צריך לבוא על חשבון קצבאות הזקנה, או לעמוד מול הערכים שכולנו רוצים, שלא יהיה לנו פה ילדים רעבים ולא קשישים שקר להם. שאול, אנחנו נתקדם. אנחנו, אתה יודע, צריכים להשאיר משהו גם למחר.
לא, שנייה, גיא, תגיד לי, אני רואה אותך בטלוויזיה, לא היית רוצה שיהיה לך שערות? סתם אני שואל.
תגיד, מה באת לי עכשיו? אני אגיד לך מה, תראה, אילו הייתי צריך לשפר במשהו... לא, אז אני אומר לך, אתה שואל אותי אם לא הייתי רוצה שערות. אז אני אומר לך, אני הייתי מעדיף עוד 5 סנטימטר בגובה, אם זה בסדר מבחינתך.
יש משהו הפרני שיהיה לך 3 סנטימטר לכל החיים.
סליחה?
יש משהו הפרני שיהיה לך שערות 3 סנטימטר לכל החיים, בלי להסתפר.
הבנתי. טוב.
אתה רוצה לדעת איך?
נו, בבקשה. אבל אני אגיד לך מה העניין, הקרחת הפכה לסמל מסחרי שלי. עכשיו אני שואל אותך, בוא תייעץ לי, שאול. מה היית עושה במקומי? מצד אחד, זה נשמע לך, ככה נדמה לי, שכל אחד קרח מת להיות צעיר בראש, נכון? אבל מצד שני, מה תעשה עם מישהו שהקרחת הפכה סמלו המסחרי? מה היית מייעץ לי? שיום אחד אני בכל זאת עובד בטלוויזיה, ואני נהנה מאיזשהו מוניטין, אני מקווה שצברתי לעצמי, ואני ככה די מוכר בכל מיני מקומות. תאר לך שיום אחד אני מתייצב מול המצלמה, עם שיער באורך של 3 סנטימטר, כמו שאתה מציע לי. מה דעתך? מה דעתך? זה יעשה לי בז, או שזה יגרום לי ככה להיות פחות מוכר, פחות מזוהב, ואני צריך לבנות מלכתחילה?
לא, זה בסדר, תאמי לי, אתה פשוט, אתה תראה יותר צעיר.
יותר צעיר.
כן? עכשיו יש לך 3 ברירות. אם אתה רוצה שיער כמו שניסים גרמה, או של יאיר לפיד, או של ביבי נתניהו, מה אתה בוחר?
תראה, ביבי נתניהו, אני לא יודע באופן אמיתי איך נראה השיער שלו, כי נראה שהוא מקפיד גם לצבוע אותו, הוא כל פעם מחליף צבעים, אז אני אפילו לא יכול להגיד לך איזה צבע יש לשיער של נתניהו.
יאיר לפיד?
כן. יאיר לפיד, לפחות זה השיער שלו, נדמה לי ככה, עם האפור בצדד... מה?
אתה מורה חיירו שלך חלפה.
יאללה, ביי, שאול. אני גם כן הרגשתי שזה... הדחקה מצטה את עצמה. תודה, שאול, שיהיה לך יום טוב. כן, מי איתנו?
גיא, שלום לך.
שלום רב.
שמי עוזי.
עוזי, כן. עוזי והסגנונות. כן, מאיפה אתה?
כן, מהמרכז והסגנונות. אין לי בעיה, איך תקנה אותי?
כן.
רציתי להתייחס למאזינה הראשונה, עדנה, שדיברה על כחול לבן.
כן.
אני מאוד מאוד מזדהה איתה. היא ממש דיברה בשמי.
יופי.
ואני אוהב מאוד להקשיב לך. אבל חוסר הסבלנות שלך זה לא יאומן.
להפך, היה לי סבלנות, להפך, מופלגת בשיחה הזאת. אני אגיד לך למה.
אני רק מתחיל לדבר, אתה לא נותן לי לסיים.
זה הסגנון שלי. עוזי, אני מציע לך, בוא תשמע. אתה תפנה ביום ראשון ושני, תדבר עם נתן זהבי, לא יש יותר סבלנות ממני. אני קצר סבלנות, סלח לי, עוזי. להתראות, עוזי. תדבר עם נתן, איתי קצת קשה. אני קצר סבלנות, מה אני יכול לעשות? לפעמים יש כאלה שאוהבים את הטמפרמנט הזה, ולפעמים כאלה שלא. כן, מי איתנו?
גיא, שלום, דבר משה.
שלום, משה.
שתי הערות.
מאיפה?
מתל אביב.
כן.
אחד, אלוהים יצר מעט מאוד ראשים מבריקים, קשר וכיסה בסערות. זה להערה של הקרחים.
לא, 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 עזוב אותך. יש אנשים עם שערות שהם מבריקים וזה. תודה רבה, אני מתאר לעצמי שניסית להחמיא לי. תודה רבה על הרצון.
לא, לא, זה גם לי, זה גם לי, גם אני כמוך.
גם אתה, כן. טוב.
אני רציתי לדבר על פסטיבל נעמה.
פסטיבל נעמה, כן. למה אתה מכנה אותו פסטיבל?
כי עשו איזה פסטיבל. אני לא חושב ש... היא לא נשלחה מטעם המדינה לשום משימה, היא לא פעלה בשם המדינה.
נכון.
מפה הפכו אותה לעשירת ציון, ופוליטיקה, קשרים בינלאומיים, הלו, מה קרה? הילדה הבריחה סמים, אומנם מעט, אבל הבריחה סמים. יש הרבה מאוד ישראלים שניסו להבריח סמים בכל רחבי העולם, והם יושבים בכלא, ולא ראיתי את ראש הממשלה, ולא ראיתי את התקשורת כל כך איתה. נכון שהיא חטפה עונש מוגזם, אבל על זה צריך לדבר, לא לגבי...
טוב, משה, אני יכול לענות לך?
כן.
תראה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, אם היו שואלים אותי, שאלה אחת, מה אני אוהב במדינה? כי אני, אתה יודע, לפעמים נשמע נרגן ובעיקר ביקורתי, ונדמה לי שכשראש הממשלה אמר בשעתו שיש כל מיני חמוצים שמנסים להציג את הדברים שקשורים למדינה בצבעים קודרים, נדמה לי שהוא התכוון בין היתר אליי. אז אני אומר לך, אם יש דבר אחד שאני אוהב במדינה, זאת הערבות ההדדית, זאת נקרא לזה תכונה חברתית, שבעיניי היא יפהפייה, והיא אמיתית, ולצערי היא באה לידי ביטוי רק במקרים של אסון או של מלחמה, אבל יש כאן ערבות הדדית, ולכן אני בא ואומר לך, שקודם כל זה יפה בעיניי, שהאזרחים רבים כל כך, מוטרדים ממש מגורלה של בחורה, שאינה מכירים אותם, והיא לא שכנה שלהם, והיא לא חברה של הילדים שלהם, והיא לא גדלה בסביבתם, אבל הם מאוד מאוד מתעניינים בגורלה, בגלל שיש כאן ערבות הדדית. אז זאת נקודה אחת, ואני אומר לך, כשאתה ער לתכונה הכל כך יפה הזאת בחברה שלנו, שהיא הערבות ההדדית, שלבך לא יחמץ, זה דבר יפה מאוד. עכשיו נכון שהתקשורת מזהה את העניין הזה, ובאמת לוקחת אותו הלאה, אבל זה מאותו מקום שכלי התקשורת זיהו, שגורלה של בחורה צעירה, שעברה עבירה, נוגע בהרבה מאוד אזרחים בשל אותה ערבות הדדית. זאת נקודה אחת. עכשיו אתה אומר לי, עברה עבירה, מה זה עניינו של הציבור הרחב שתיסע בתוצאה? אבל אני אומר לך, יש כאן נתון ששכחת. מה שנטען, וזה הנרטיב, ואין לי כלים לדעת אם זה נכון או לא נכון, אבל לכל הפחות זה השיח. הנרטיב כאן הוא שהיא לא שילמה את המחיר הכבד בגלל שהיא עברה עבירה פלילית. אלא שנתנו לה את העונש הכבד בגלל שרוצים לבוא בחשבון עם מדינת ישראל, ומהטעם הזה, אם היא משלמת מחיר על העבירה שהיא ביצעה, זה נקודה אחת. ואם היא משלמת מחיר בגלל שמשרד המשפטים או משרד החוץ סרבו לזרום עם הרוסים בקשר לאותו אקר, או בגלל כל מיני מתחים מדיניים בין המדינות, אז ודאי שמדינת ישראל צריכה לסייע לה, כי במרכאות, בגלל מדינת ישראל היא קיבלה את העונש הכל כך כבד הזה. אתה לא מבין?
אני מבין
את זה. יש הבדל, אם היו תופסים אותה עם קילו קוקאין, זה היה סיפור אחר. אבל מה אומרים כאן? שלקחו מישהי שהבריחה כמות אפסית של סמים, ודפקו לה עונש מטורף, כי רוצים לסחוט את מדינת ישראל, כדי שתשחרר אסיר אחר, כדי שתגיע לאיזשהן הבנות בקשר לנכסי נדלן בירושלים. זאת הטענה. ואם אכן לקחו מישהי בת ערובה, כדי לקדם אינטרסים מדינתיים, אז ברור שהמדינה צריכה להילחם בעבורה.
מסכים איתך. יש לי רק שאלה אחת נוספת אליך.
כן.
אתה, במשדרים הקודמים שלך, אמרת שאתה קורא את דמרקר.
גם, בעיקר.
בעיקר.
מקפיד.
איך אתה, גם אני קורא את דמרקר, ואיך אתה מתעלם מכל הסיפור של לוויתן והגז וה...
משה, אני אומר לך את האמת, הלכתי שם לאיבוד, אני מודה. יכול להיות שזה בגלל שאין לי שליטה במונחי יסוד, לא מבין את הסיפור. אני אומר לך באופן אמיתי, לא מצליח... לא, 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 אל תנסה להסביר לי, כי אני רוצה שגם נתקדם בשידור. ואני אומר לך באופן כללי, לא מצליח להבין בצורה מאוד מאוד חדה איך מצד אחד מדינת ישראל מגלים גילוי שכזה ומנהלים מאבקים כדי שאנחנו האזרחים בטווח הקרוב או בטווח הטיפה יותר רחוק נהנה גם אתה יודע, בחשבון החשמל שלנו, ומן הצד האחר אני קורא כל פעם את גיא רולניק שמסביר לי באותות ומופתים איך בעצם מרמים אותנו, ואיך בסוף תשובה יתאשר ואחרים יתאשרו, אבל אנחנו, החשבונות שלנו לא יקוצצו. ומצד שלישי אני קורא את נחמיה שטרסלר, שכל הזמן אומר, רבותיי, סוף סוף מוציאים את הגז מהאדמה. אני דבר אחד יכול להסכים, שברור שזה נותן לישראל ביטחון אנרגטי, שזה דבר חשוב מאוד, שאנחנו פחות תלויים במדינות אחרות, יש לזה משמעות, וככל שאני מבין שאנחנו התחלנו לייצא גז לשכנות שלנו, גם לירדן וגם למצרים, ברור שזה חשוב מאוד מבחינת יחסי החוץ, אבל לגבי המספרים והוויכוחים על המספרים, אני מודה שאיבדתי את הידיים והרגליים. משה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
אהלן גיא, שמי אלי.
כן, אלי.
יש ככה את הנושא של...
מאיפה אתה, אלי?
מהדרום, באר שבע.
כן.
ברשותך, קצה המזלג, כי אני לא מצליח להבין עם הנושא של של גנץ, עם המכרז שהוא לא הוציא, לא יודע בדיוק איך, 50 מיליון ללא מכרז, כן. ולא נעשה בזה, לא חקירה, לא דיברו על זה גם יותר מדי, לא מבין כאילו איך זה עומד. ככה אם תוכל להסביר לי, אני מאוד אשמח.
אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, מה הכוונה לא דיברו על זה? כל הפרשה הזאת פרצה החוצה, והובאה לידיעת הציבור, זה לא היה איזשהו תחקיר של עמיתי כאן הראל סגל, זה לא הייתה חשיפה של עיתון מקור ראשון או של ישראל היום. רשויות המדינה, אותם רשויות מושמצות, במקרה זה מבקר המדינה, הגיש דוח, חקר את הנושא, בדק את הנושא, ופרסם את הממצאים המאוד בעייתיים. אז קודם כל, אנחנו אומרים, אין כאן ניסיון של השתקה, ואין כאן ניסיון של טיוח. להפך, הייתה כאן חשיפה מהדהדת של מבקר המדינה. עכשיו, מבקר המדינה יוסף שפירה, אני חוזר ואומר את הדברים, מבקר המדינה, כשהוא מבקר גוף, והוא מוצא חשד לביצוע עבירות פליליות, יש לו מסלול אקספרס ליועץ המשפטי לממשלה. אני לא זוכר את הסעיף, נדמה לי זה סעיף 14 ג', שבאמצעותו מבקר המדינה, שלא יכול לחקור חשד לפלילים, מעביר מיד ליועץ המשפטי לממשלה בתחילת החקירה, במהלך החקירה, בסיום החקירה, כדי שהיועץ משם יתחיל לקדם חקירת משטרה. עכשיו, מה שאמרו ואומרים במשרד מבקר המדינה, בכל הנושא של המימד החמישי, לא עלה חשד לביצוע עבירות פליליות. למה? לא, אני לא בקיא בניואנסים. התיק הזה הוא עוד תיק שחומרי החקירה
כן,
בו...
כן, אבל עוד הפעם, תראה, אתה מדבר איתי בשפה שהיא לא ברורה...
בכלל, ברורה לגמרי.
אני אגיד לך, כי אתה אומר לי מבקר המדינה חקר, הוא לא למד חקירות, והוא לא יודע מה לחקור, הוא עשה איזשהו, כנראה איזשהו סוג של תשאול, ועם זה יצא חזר הקלסר חזר למקומו. אני בא בעצם ושואל, יש משטרה, יש אנשים שירשם לחקור, הייתה פה עבירה שהיא מבחינתי, אני רואה אותה
בעבירה,
מבחינתי, כי זה פלילי, לא? כן,
לא.
למה?
יש כרגע אינדיקה, בוא אני אסביר לך.
יש כאן עבירה על החוק.
אלי, אני רוצה להסביר לך.
אני יכול להסביר לך? שאלה פשוטה, זה עבירה על החוק?
לא, אני רוצה להסביר לך את השאלה שכבר שאלת.
אם בוטה פה עבירה על החוק או לא, קודם כל.
כן, אז אני אומר לך ככה, אלי, תראה, עם כל הכבוד לי, ואתה יודע, אני מתייחס לעצמי ברצינות, ואני מתייחס גם אליך ברצינות ובכלל למאזינים. תראה, מי שקובע אם נעברה עבירה פלילית זה בית משפט, ומי שקובע אם יש חשד לביצוע עבירה פלילית זה היועץ המשפטי לממשלה בכל מה שקשור לנבחרי ציבור, ומי שגילה את הפרשה הזאת זה אנשי מבקר המדינה, שהם קצתם או רובם עורכי דין. עכשיו, אני לא אומר שבסופו של יום לא תיפתח חקירה פלילית, אני מזכיר לכולם שלמשל ההקלטות של ראש הממשלה עם נוני מוזס שכבו אצל היועץ המשפטי לממשלה 9 חודשים, הקלטות ממש, לא מידע, לא עדות, אלא הקלטות ממש של ראש הממשלה בקולו שלו. 6 שעות של הקלטה. שכבו אצל היועץ המשפטי לממשלה 9 חודשים, ובתום 9 חודשים, הוא בסך הכל התיר למשטרה לחקור את ראש הממשלה בעזרה. מה אני רוצה לומר? שגם כשיש ראיות חד משמעיות, ברורות, לוקח למערכות האלה לפעמים הרבה מאוד זמן להחליט לפתוח בבדיקת משטרה או בחקירת משטרה. מה אני רוצה להגיד? אף אחד לא סגר לפי מיטב ידיעתי את פרשת המימד החמישי. זה עובר במערכות האלה, ולמערכות האלה לוקח הרבה זמן לקבל החלטה. האם זה בסדר? לדעתי לא. האם זה בסדר שמהרגע שנפתחה החקירה נגד ראש הממשלה, ועד שהסתיימה החקירה עם הודעת שימוע, עברו 3 שנים? בעיניי זה לגמרי לא בסדר. אבל לפחות אני בא ואומר, אני לא זה שצריך לקבל את ההחלטות, אני לא זה שצריך למיין חומרים אדירים. מה שאני רוצה להגיד לך לסיום, אחד, האנשים שעברו על החומר עד נקודת הזמן הזאת, חשבו שאין חשד לביצוע עבירה פלילית, ובכל זאת בפרקליטות בודקים את החומר, ובסוף, ואנחנו מנדנדים להם על בסיס יומי, אני אגלה לך, הבוקר במקרה, אני בדקתי מה קורה עם תיק המימד החמישי, ואנחנו יושבים על הוריד של היועץ ושל הפרקליטות ושל המשטרה כדי לדעת איפה הדברים עומדים. וזה שעד עכשיו לא נפתחה חקירה, זה לא אומר שלא תיפתח. בינתיים האינדיקציות שזה מסריח, אבל לא מגיע לכדי פלילים. תודה רבה אלי, מסרתי לך את כל מה שאני יודע בפרשה. ומי איתנו?
צהריים טובים, פלג, מדבר ניסים מברק.
שלום ניסים.
אני פשוט תמה, למה לא מדברים על נושא עסקת הצוללות שביבי כן אישר למצרים, וכמה זה יעלה לנו, לחיל הים הישראלי ולתושבי המדינה.
חיכינו שאתה תדבר, מה הכוונה למה לא מדברים? כי אתה לא טלפנת עד אתה, ומהרגע שטלפנת מדברים.
אוקיי, אני מתכוון אחרים. אני אומר, כמה כסף זה יעלה לנו להחזיר לנו את היתרון, הצבאי שהיה, ופשוט אף אחד לא מדבר על זה,
מה הכוונה אף אחד, אני לא מצליח, רגע שנייה, אני לא מצליח להבין מה הכוונה אף אחד לא מדבר על זה. קודם כל, אני אמרתי את זה גם בשיחות קודמות, קודם כל, מאיפה אתה ואני ואנחנו יודעים על האישור החריג, הבעייתי, המעורר מחלוקת של ראש הממשלה לאנגלה מרקל, כדי שזו תמכור את תסכים למכור, או שאנחנו הסרנו את ההתנגדות שלנו לעסקת מכירת הצוללת למצרים. איך אנחנו כולנו יודעים על זה? משום שזה פורסם. אז קודם כל, דיברו בנושא, ויותר מזה, אני באופן אישי זוכר התבטאויות של קצינים בכירים מאוד, כמובן בכירים בדימוס, בהם רמטכ"ל לשעבר בשם בוגי יעלון, שטענו שיש כאן נזק אסטרטגי דרמטי למדינת ישראל, ופוליטיקאים אחרים שדיברו בעניין. אז קודם כל דיברו ומדברים. עכשיו אני אגיד לך מה אני זוכר. אני הרי לא התכוננתי לשיחה הזאת. אני אגיד לך מה אני זוכר. אני זוכר שראש הממשלה אמר שיש טעם שבגינו הוא הסיר את ההתנגדות של ישראל, ואז הוא אמר דבר שאני לא מבין אותו, ואולי, אתה יודע, עולמי צר, ואני לא מסוגל להבין דברים כל כך מורכבים. אבל מה שראש הממשלה לזיכרוני צוטט שאמר, שיש טעם, והטעם הזה הוא כל כך רגיש עד כדי כך שאפילו הוא ביותו ראש הממשלה לא שיתף את הרמטכ"ל באותו טעם שבגינו הוא הסיר את ההתנגדות. ואז אני זוכר היה פולמוס איך יעלה על הדעת שיש כנראה איזשהו סוד אסטרטגי רגיש מאוד מאוד, עד כדי כך רגיש שראש הממשלה ממדר את הרמטכ"ל, אז בוגי יעלון. אז אני זוכר שעסקו בזה ועסקו בזה ועסקו בזה, ובאמת מכיוון שכנראה מדובר בסודות הביטחוניים הכי כמוסים של מדינת ישראל, אז לכל הפחות אני לא שמעתי את ההסבר, הסוד המיוחד שגרם לראש הממשלה לתת את האישור המיוחד הזה.
זה פשוט מדהים, כי ראש הממשלה לדעתי הוא כבר מזמן איבד את האמינות שלו אצל חלקים די גדולים בעם.
אני מתרשם בדיוק הפוך, אתה יודע?
אני לא יודע.
איך אתה מתרשם שראש הממשלה איבד את האמינות שלו בקרב ציבורים רחבים בעם, כשאנחנו רואים שחרף החשדות נגדו, וחרף הודעת השימוע, ואחר כך חרף כתב האישום שהוגש, אנחנו רואים שהתמיכה בראש הממשלה בקרב ציבורים מאוד מאוד רחבים, נשארת יציבה. הרי היית מצפה שאם לא מצפה. ציבורים רחבים איבדו אמון בראש הממשלה, היית יכול לתאר לעצמך שיהיה איזשהו גרף. זאת אומרת שיש תמיכה בראש הממשלה, ואם פתיחת החקירות ירידה בתמיכה בראש הממשלה, ואם הודעת השימוע ירידה נוספת, ואם ההחלטה בשימוע, שבעצם דוחה את כל טענותיו בשימוע, היית מצפה לירידה נוספת. ואנחנו רואים שחרף כל הדברים החמורים ביותר שאמר המפכ"ל ושבסוף אומר היועץ המשפטי לממשלה, התמיכה בראש הממשלה פחות או יותר זהה לתמיכה שיש במפלגת שלוש הרמטכ"לים. אז מכוח מה אתה אומר שהאמון בראש הממשלה יורד?
לדעתי כן. אני הרצתי אותו, אבל הבנתי שבמילים אי אפשר לקיים מדינה. שבמילים אי אפשר להשליט סדר ומשפט, שבמילים אתה לא מטפל לא בנכים, לא בקשישים, לא בסיעודים, לא בניצולי שואה, לא בתשתיות, לא בכלל, במה כן? במה כן?
כן, אז בוא אני אגיד לך, בשביל ההגינות.
לא, עוד משפט קטן.
בבקשה.
טיפה אחרת. זאת אומרת, עם שיר הרבן, יצאה שרה ואמרה שעשו להם מנהג כל עובדי הבית לבוא ולצבוע את כספי המדינה. Mm-hmm. היא מדברת?
היא מה?
אני אומר, היא מדברת? הרי היא הסכימה, זאת אומרת, שכאילו היא ניצלה טעות של עובדת על מאות אלפי שקלים. עד היום כל ההוצאות שלהם זה על חשבוננו.
רגע, תשמע, ניסים, תראה, השיחה כבר מתארכת, אבל אני רוצה להגיד לך, ניסים, תראה, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, אתה עשית מישמש בין הרבה מאוד דברים. תראה, קודם כל,
אין לי אמון,
ניסים.
אנשים נלחמים פה, נותנים את הנשמה, נותנים את הדם, נותנים את הכל, ומה שיוצא מכל הממשלה הזו, וכל השרים שעושה, זה בושה אחת, שאין להם בושה, להסתכל ישיר, ישירות עם
העיניים
המצלמה, ולשקר.
טוב, ניסים, אני אגיד לך ככה. טוב, אני רואה שאני גם איתך לא מצליח, אז אנחנו ניפרד ממך, ובכל זאת אני אגיד כמה דברים לסיכום. תראו, קודם כל, החוק הוא אומר שמדינת ישראל נושאת בהוצאות של בית ראש הממשלה, ושל מי שסמוך על שולחנו, במובן הזה, החוק הזה לא נחקק במיוחד לצורך הדרישות המיוחדות של בנימין נתניהו, כך היה כמעט מאז ומעולם. עכשיו, הטענות כאילו חרף העובדה שמדינת ישראל מממנת, צריכה לממן ואמורה לממן את הוצאות ראש הממשלה והאנשים שסמוכים על שולחנו מבחינת מזון וכיוצא בזה, חרף זאת, עלתה טענה שמנסים פה לרמות במובן הזה של להגדיל את ההוצאות, ולכן הגברת נתניהו עמדה לדין והורשה על פי הודעתה בבית משפט, אבל צריכים לומר, כל ראשי הממשלה, לא יודע מתי נחקק בדיוק החוק הזה, אבל מי שגר בבית ראש הממשלה, בניו וכמובן אשתו, זה החוק, והמדינה מממנת, ואולי צריכה לממן אפילו את הארוחות שלהם ואת המחייה שלהם בבית ראש הממשלה, את החשמל שלהם ואת הכבלים שלהם ואת המים החמים שלהם בברזים. מה לעשות, זה החוק.
אין לי בעיה שתממן, וזכותם להתממן, אבל אני אומר שהיא לא תבוא ותגיד על עובדות המעון שהם עשו להם מנהג לתבוע את
טוב, תשמע, קודם כל, בוא נגיד רק לסיום, קודם כל, יש איזה ממש בדבריה, יש סדרה של תביעות, בינתיים בתי משפט קבעו בעניין של מני נפתלי וגיא אליהו שהתביעות נמצאו מוצדקות, לגבי שיר הרבן ההליכים מתנהלים, אבל לפחות דבר אחד, הגברת נתניהו אומרת שהיא נתבעת סדרתית, ונכון, היא צודקת, היא באמת נתבעת סדרתית, האם היא נתבעת בדין? בוא נחכה, נראה מה יחליטו לגבי שיר הרבן. תודה רבה, ניסים, אנחנו נמשיך הלאה, מי איתנו?
הלו?
שלום.
שלום, הראל.
הראל, מאיפה אתה?
מאזור המרכז.
כן.
יש לי חדשות רעות לשמאל. הם לא יצליחו לעשות שום דבר לביבי, והוא יהיה ראש ממשלה בעזרת השם עוד הרבה שנים.
איך אתה רואה את זה במספרים?
איך אני רואה את זה?
במספרים, תראה לי במספרים.
מה?
תראה לי במספרים, איך הוא מגיע ל-61, לפי הנתונים הקיימים עכשיו.
לא, זה...
אז איך הוא יהיה ראש ממשלה?
לא, זה לא קשור. אני מדבר על כל ה...
לא, לא, לא מבין. רגע, רגע, הראל, 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 תראה, אנחנו נמצאים בחודש, אנחנו בעוד חודשיים הולכים למערכת בחירות שלישית. יפה. עכשיו תראה, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. ראש הממשלה פעמיים נכשל ולא הצליח להרכיב ממשלה, ואני שואל אותך, עכשיו יש לנו סקרים שמספרים סיפור. רגע, אני כבר לא מדבר על המבחנים המשפטיים, זאת אומרת...
אני רוצה לדבר רק על המבחנים המשפטיים.
רגע, הראל, הראל, בסדר, אני מבין, אני רוצה לחדד את השאלה, אם לא קשה לך. יש לנו המון זמן לדבר, המון זמן לדבר.
מישהו יחרוש את הארץ.
רגע, שנייה, אני שואל אותך, בבחירות הקודמות ראש הממשלה הפך עולם, וכדי לעשות כל מיני ייחודים, ואני שואל אותך, ואנחנו ראינו שהיו ייחודים בימין, במובן הזה מערכת הבחירות הראשונה, בנט ושקד נשארו בחוץ, והימין הפסיד הרבה מאוד מנדטים. עכשיו אני שואל אותך, איך ראש הממשלה, בהנחה שהוא יתגבר על המשוכה, שאני לא רואה איך הוא יתגבר עליה, שריבלין יטיל עליו, על חרף כתב האישום יטיל עליו להרכיב את הממשלה, ובגץ בנקודה ההיא, שכבר זה לא יהיה דיון תיאורטי, שזה גם יעבור את בגץ, אנחנו עוד לא שם, ואני שואל אותך מבחינת מספרים, איך אתה רואה שהוא מביא 61?
ביבי ברגע האחרון, לא ברגע האחרון, כבר בחודש חצי שנשארו, הוא יחרוש את הארץ, זה כמו נפוליון, שלחו לו צבא לעצור אותו, כשהוא ברח מאיזה אי, לא יודע איפה, הצבא הצטרף אליו, והלך לדפוק את מי ששלח אותו. הבנת אותי?
לא.
עכשיו, אני אומר לך, מבחינה משפטית אני מדבר. כל מה שהולכים, מה שעושים בוועדת הכנסת, כל השטויות האלה, זה לא...
למה שטויות? הוא ביקש, אבל ראש הממשלה ביקש. מה קרה? למה אתה עולה שטויות?
לא, 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 הבנתי אותך, אבל מה שהם לא יצליחו לעשות לא יעזור כמו
כלל. רגע, רגע, אני רוצה...
כי בבחירות, לא, לא, אני אתן לך תשובה, אני יודע מה אתה רוצה.
לא, אבל אני רוצה להסביר לך, תראה, החוק במדינת ישראל שונה לפני לא מעט שנים.
מכיר את זה.
רגע, לא, לא, אבל אתה, בסדר, אז מה אם אתה מכיר? אבל יכול להיות שמי מהמאזינים לא מכיר. אנחנו לא מדברים בטלפון, למרות שנראה לך שכן. אתה בתוכנית רדיו, בסדר, הראל? אז אני רוצה להסביר. אז אני אומר, החוק פעם, לכל חבר כנסת תח חסינות, ואם רצו להגיש נגדו כתב אישום, היועץ המשפטי היה צריך לבקש מהכנסת להסיר את החסינות. עכשיו, החוק אחר, והוא נחקק, תוקן מזמן. עכשיו לראש הממשלה אין חסינות, והוא זה שמבקש חסינות.
אני יכול לענות לך?
בבקשה.
מה שקורה, אנחנו בבחירות בעזרת השם, כשגוש הימין מרכז ודתיים, כמו שאמרתי, נשיג 61. אז נחוקק חוק, שני חוקים. קודם כל, פסקת ההתגברות, שניים, להגן בחוק את דרשוביץ', את הלכת דרשוביץ', למעשה יש חסינות לשני צדדים, גם לעיתונאי וגם לפוליטיקאי, בכל מה שקשור ביחסי עיתונאי עם פוליטיקאי, ודוגמה הכי טובה זה שמה שהיה
רגע, מי עיתונאי? שאול אלוביץ' עיתונאי? נוני מוזס עיתונאי? אז מי העיתונאי שם בדיוק? שמדובר בשני אנשי עסקים, מה בינם לבין עיתונאות? לא הבנתי.
אמצעי תקשורת, אני אתן לך דוגמה שקרה, מה שקרה בבריטניה. בבריטניה, שעלתה תאצ'ר לשלטון, אז היא ימין, וכולם, כל העיתונות וכל הזה שמאל, הרגו אותה. עכשיו פתאום, אחד האל העיתונות ואל הממון, איך קוראים לו? מורדוך, פתאום התהפך הכל, התחיל כל העיתונים שלא משפחים אותה ואת הממשלה שלה ואת העשייה שלה, ומתברך שהם במקביל, בלי להתבייש, ממש מהמקפצה, שינתה את כללי הרגולציה בממלכה המאוחדת, כדי שהוא ירוויח הרבה יותר.
יופי, עכשיו, טוב, הראל, בסדר
רגע,
גמור.
רגע, אבל תן לך
נו, בבקשה, תתקדם.
החוק הזה, ברגע שזה...
טוב, אתה תשנה את הכל, אתה תשנה את כל החוקים, שיהיה פה כמו אנגליה.
לא, אנחנו נצביע בכנסת, ברוב של 61. ואז יפלו 2,000, יפול 4,000, חלק מ-1,000 גם כמה שקשור להחלפת הבעלות על הערוץ 10 יפול. כן. נשאר 5%.
הראל, יש לך שאלה, אבל יש לך שאלה.
רגע, תן לי רק לסיים את
המילה. לא, 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 אני הבנתי, רק שואל אותך. תראה, אני מאמין לראש הממשלה, באמת, הוא באדם מרשים. כשהוא אמר בתחילת הדרך, לא יהיה כלום כי לא היה כלום, אני האמנתי לו, וכשהוא אמר את זה, כשהתחילה החקירה, אני גם האמנתי לו, ואחר כך שמעתי אותו והאמנתי לו כשהוא אמר שלפעמים, כשהיו המלצות המשטרה, שבפרקליטות זורקים לזבל את ההמלצות שלה, הוא ליווה את זה אפילו בתנועת יד מלגלגת, אז גם אז האמנתי לו, ואחר כך, כשהייתה הודעת שימוע, הוא אמר, הכל ייפול בשימוע, גם אז האמנתי לו, אבל מה לעשות שבסופו של יום הוגש נגדו כתב אישום, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, אתם תשנו את החוק, תודה הראל. מי איתנו?
שלום גיא.
שלום רב.
צהריים טובים, מדבר אלי זגרון משער אפרים.
כן אלי.
אני רוצה דרכך, יש לי איזשהו רעיון בעקבות כל ההתנהגות של כל הפוליטיקאים בכנסת, שסתיו שפיר נזרקה מהמפלגה שלה, ועיסאווי נדחק החוצה, ובן גביר נזרק בבושת פנים.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, בן גביר, מה הכוון אני נזרק, ומתי שהוא היה בפנים?
לא, הרי סיכמו איתו. סיכמו איתו שהוא הולך, נכון?
עם פרץ.
עם פרץ. בסוף הוא זרק אותו, נכון?
כן, אבל זה לא דומה, זה לא דומה, רגע שנייה, זה לא דומה לעומת דחיקתם של חברי כנסת מכהנים שהוחלט בעניינם, זאת אומרת שזה מה שהוביל את סתיו שפיר להודיע שהיא לא תתמודד והיא לא תהיה חברה בכנסת הבאה, וכמו שאמרת, דחיקתו של עיסאווי פריג' כתוצאה מהאיחוד בין מרץ לעבודה, למקום שהוא על פי כל הערכות מקום לא ריאלי. לא דומה הדבר לגבי איתמר בן גביר, שבכל זאת עוד לא נשבע אמונים לכנסת ישראל.
לא, אני מסכים איתך, אני רק אומר, אוקיי, אני הולך איתך,
ההבחנה חשובה.
חברים, יש לכם הזדמנות, לא חשוב על איזה שם מתלגה, תלכו, בן גביר, ביחד עם סתיו, ביחד עם עיסאווי, ביחד עם פגלין, לא חשוב עם איזה טכנית, אתם משיגים 6 מנדטים בקלות. ואתם תהיו לשון מוזניים של כל הפוליטיקה, ותעשו כל אחד בחלק שלו, סתיו בחברתי, מדיני, ובן גביר יעשה משהו, כל אחד בחלק שלו יוכל להשפיע המון, אני אומר לך, זה כדי לשים סליחה על הביטוי, כאילו אצבע משולשת לכל הימין ולכל השמאל, שכל אחד מתנהג בצורה מבזה, וכאילו מה שחשוב הוא רק 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 אתם, אף אחד לא, אין הסכמים, אין כבוד, אין כלום. אני אומר לך, זה דבר שיכול לעשות שינוי, זה מהפך בקטע הזה של הפוליטיקה.
רגע, אני לא מצליח להבין, שנייה, אני לא מצליח להבין, תראה, המשחק הפוליטי, הוא תמיד, יש לו כל מיני היבטים, יש לו היבטים תקציביים, ויש לו גם היבטים של, של רשימה, של נציגים ברשימה.
נכון.
כן, אז בסך הכל המשחק הפוליטי פה שיחק את משחקו, ויש אנשים שנדחקו, ויש אנשים שיש חבר כנסת יברקן שעבר מכחול לבן לליכוד, זהו המשחק הפוליטי.
בסדר.
יש כאלה שנדחקים החוצה, ויש כאלה שמקודמים פנימה, ויש כל מיני, ויאיר גולן במקום גבוה מאוד, יש כל מיני משחקים. מה שאני שואל אותך, מה יום מיומיים, זאת אומרת, מה קרה כאן שגורם לך לחשוב שהמשחק הפוליטי כאן, דווקא בעניין, ויש פוליטיקאים שמפרים את ההבטחה שלהם לחברים שלהם, ויש פוליטיקאים שמפרים את ההבטחה שלהם לציבור, ויש כאלה, סתיו שפיר אתמול עזבה את מפלגת העבודה, שזאת המפלגה שהיא צמחה בה וגדלה בה, ועברה למרץ, ועכשיו היא משלמת מחיר, יכול להיות, על התנהלות פוליטית לא מחושבת או לא נכונה. מה שאני שואל, למה אתה מרגיש שהמשחק הפוליטי עכשיו הוא חרג ממה שאנחנו מכירים מאז ומתמים, שיש בגידות ויש חבירות ויש מזימות ויש מה, אני לא מצליח להבין. מה חריג כאן?
ההתנהלות המבזה.
מה מבזה? מה מבזה? סליחה, לא מצליח להבין.
לזרוק, חברים, תשמע.
מה הכוונה לזרוק?
סתיו שפיר, מבחינתי, אף על פי שאני לא, אתה יודע, אני לא מי, אני ליכודניק, אוקיי? אני אומר לך בכנות.
אבל זה המשחק הפוליטי, אני לא מצליח להגיד.
סתיו שפיר יותר ראויה מאורלי לוי, אוקיי?
בסדר.
וזורקים אותה.
לא, אלי, תשמע, בואו, צריכים להיות אגונים, תראה.
אני מאוד אגון.
אבל זה המשחק הפוליטי. זה המשחק. טוב, אלי, כן. אני רוצה להגיד לך, תראה, וכן. אני לא בעד אורלי לוי ונגד סתיו שפיר והפוך. אני בטוח שהיו מי מאנשי מפלגת העבודה שהם הרגישו נבגדים כשרגע לפני הבחירות סתיו שפיר עברה ממפלגת העבודה וחברה לרשימה של ברק ושל מרץ. זה המשחק הפוליטי, מי ראוי יותר, מי ראוי פחות, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, אפשר להתווכח על זה. מה שאני אומר שבסוף יש מאות אנשים שרוצים להשתלב ברשימה, אולי למעלה ממאות, ובסוף באיזושהי פרוצדורה פוליטית מגבשים רשימה, ומטבע הדברים חלק נשארים בחוץ. עכשיו, המשחק הפוליטי הוא בחלקו, כפי שחזרתי ואמרתי, הוא מסריח, והוא כנראה מתאים לאנשים עם אור מסוים, או עמוד שדרה מסוים, והכל. מה שאני בא ואומר לך, שזרקו את זה, וקידמו את זה, ועשו מניפולציה כזאת או אחרת, זה המשחק הפוליטי. בארץ ובעולם, מאז ומתמיד, זה בוועד הכיתה, זה בהנהגת בית הספר, זה בהנהגת הצופים, המשחק הפוליטי הוא המשחק בכל מקום, ויש יש כאלה שמרגישים נבגדים, ויש כאלה שאומרים איזה יופי מקדמים אותנו.
אבל החלק של, למשל, המצביעים של עיסאווי פריג' הם הרבה יותר, אתה יודע, הם לא מעטים, הם רבים, יש לו אחוזים בזה, והוא בכל זאת נדחק החוצה. אני אומר, תאר לעצמך שהם מרימים את הכפפה הזאת, אוקיי? ואני אומר לך, בקלות הם מקבלים 6 מנדטים, בקלות.
טוב. תודה רבה לך, אלי. תודה רבה לכם, היה כאן גם אחרי חדשות השעה 1. חזרנו. שעה שנייה, אני מזמין אתכם גם לשוחח על כתבה שמקווה שצפיתם בה, אם לא אתם מוזמרנים למצוא אותה ברשת, על הרצח המחריד של דיינה אשכנזי, קשישה בת 82 שנרצחה בידי שכן שלה, סובל מבעיות נפשיות קשות מאוד, בשם ויליאם צ'רלס, שדקר אותה ורצח אותה, וזאת אחרי שבמשך שנים היא ושכנים אחרים טלפנו פעם אחר פעם למשטרה, פנו לכל גורמי הרווחה האפשריים בניסיון להסיר את האיום והמטרד הזה מחייהם. אתמול בכתבה ששידרתי בחדשות 12 השמעתי את דיין אשכנזי, אותה בקולה שלה מטלפנת ומתחננת ומטריעה ומבקשת, ובשורה התחתונה היא נרצחה בידי אותו שכן. מאז קיבלתי הרבה מאוד תגובות על הכתבה הזאת, הרבה מאוד פניות של משפחות שחיות תחת טרור, אותו טרור שבעצם אין לאזרח כתובת במקרים שכאלה, פונים למשטרה, המשטרה מגלגלת לרווחה, והם בעצם תלויים באותם כדורים שיחליט אותו אדם, אותו שכן, חולה נפש, ליטול או לא ליטול, וההשפעה של זה על החיים שלו, על החיים שלהם. טוב, אנחנו נתחיל. מי איתנו?
נוראי, טובים גיא, מדבר שחף, מנתניה, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור.
תשמע, רציתי לדבר היום על נעמה. אני רוצה להגיד קודם שאני נורא מתחבר למה שאמרת, שעם ישראל באמת כאילו, יש איזה מצב כזה, שיש איזה ישראלי בחול שהוא בצרה, וישר כולם רגשות של התחברות למצב ורצון להביא אותה הביתה. זה תוכניות לפניך בתחנת הרדיו הזאת עלה לשידור את דינון ובן כספית, סגן ראש אמן, שאמר שיש איזשהו משהו שמתבשל, שצריך לתת את חצר אלכסנדר, ואז פוטין הסכים לתת איזשהו הסכם של חנינה או איזה עונש מקוצר בהרבה. ורציתי לדעת מה המשמעות של הדבר הזה, כאילו, הבנתי שהחצר הזאת זה משהו של שטח של 100-200 מטר, אבל אם אנחנו מאבדים את הקלף היחידי שלנו מול רוסיה, כמו שגם ראש אמן אמר בתוכנית, מה נעשה כשבאמת יקרה המלחמה האמיתית עם איראן? איזה קלף יהיה לנו? איך נוכל להתחבר לזה?
תראה, לא יודע מה להגיד לך, להציג את מתחם נדלן, כמו שאמרת, בשטח של 100, 200, כמה מאות מטרים, להציג אותו כהקלף היחידי שיש לנו ביחסינו מול האימפריה הרוסית, זה נראה לי לא מידתי ולא לא נכון, אבל אין לי מה להגיד מעבר לזה.
כזה לא אני אמרתי, זה סגן ראש אמן אמר.
נו, בסדר, אז מה אני יכול לעשות? אז אם הוא אומר, אז הוא אומר, מה? תתאה, עם כל הכבוד, אני בסך הכל מגיש תוכנית רדיו, אני בסך הכל עיתונאי, אם סגן ראש אמן אמר, שזה הקלף היחידי שיש למדינת ישראל מול, אז קודם כל נראה לי שהקלף הזה הוא, איך נאמר, קלף קצת רעוע, אבל אם זה הקלף היחידי, אני מקווה ששקלו היטב, ואם הפרסום נכון, ובאמת הם מתכוונים כדי לשחרר, ויתכן כדי לשחרר בעיתוי הזה את נעמה יששכר, לוותר על הקלף היחידי שיש לנו מול הרוסים, אני מסכים שזה עלול להיות בעיה. טוב, תודה רבה לך, אנחנו נתקדם. מי איתנו? שלום.
שלום, שלום גיא.
שלום רב.
שמי אמנון.
כן.
ואני רוצה לדבר.
מאיפה אתה, אמנון?
אל, אני משוהם.
כן.
דיברנו כבר איזה פעם או פעמיים. הייתי רוצה לדבר דווקא על אנשי הימין.
כן.
ואנשי השמאל. יש פה דבר מוזר. אנשי הימין רואים שהכל טוב, ואנשי השמאל רואים שהכל גרוע, הכל לא טוב.
כן.
עכשיו, כאילו, איך זה יכול להיות? ששני, יש שני גופים, שני צדדים. צד אחד רואה טוב, והצד השני רואה לא טוב. ואנשי הימין מנסים בכל כוחם לשכנע את אנשי השמאל שטוב פה, ואנשי השמאל רואים, הכל קורס, הכל לא טוב, הכל לא טוב.
אמנון, תראה, אני אגיד לך מה, תשמע, קודם כל, אתה לא נשמע לי אדם מאוד מאוד צעיר, ולכן אני קצת מופתע מהשאלה, האם אתה לא מכיר בכלל בחיים, לא בהכרח בזירה הפוליטית, שלאנשים יש נקודת מבט אחרת על סיטואציה אחת, אחד רואה בזה כך ואחר רואה בזה אחרת, וכמובן שיש לכל אדם דגשים אחרים, יש אחד שהנושא של החינוך של הילדים שלו עומד בראש מעייניו, ואחר, אולי בגיל אחר, מערכת הבריאות היא בראש מעייניו, ושלישי, מה שמטריד את מנוחתו, התשתית הרעועה בכבישים, והעובדה שהוא נאלץ כל יום בדרך לעבודה ומהעבודה, לעמוד שעה, שעה וחצי בכביש. אני לא מצליח להבין מה הטרוניה שלך, מה ההערה שלך. יש אנשים שחושבים כך, ויש אנשים שחושבים אחרת. אני מתאר לעצמי שחלק גדול מהאנשים שהצביעו בעבור בנימין נתניהו, הם סבורים שהדבר החשוב ביותר שצריכים לשקול זה המצב הביטחוני, והם סבורים שהעובדה שבאופן כללי אנחנו לא יצאנו למלחמה כוללת בשנים האחרונות, ויש פחות או יותר יציבות, זה הדבר החשוב ביותר, ויתר הדברים נסוגים. אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה בעצם. שכולם יחשבו אותו דבר, שמה? אני לא מצליח להבין.
לא, אתה לא הצלחת להבין, כי אתה לא נתת לי לסיים. אם אתה נותן לי לסיים, הייתי מסביר את העמדה שלי, ויכול להיות שאתה מבין.
יופי, אז בוא ננסה, אני אתן לך להסביר את העמדה שלך. אבל אל תבנה על ההבנה שלי, היא רעועה מאוד.
לא. אני לא פונה אליך, אני פונה אל החי, הממסד הימני.
אבל תגיד, למה אתה מתנשף? סלח לי, אתה באמצע ריצה?
לא, זה בסדר, הלכתי והרגשתי...
אז זהו, חשבתי שעלית מדרגות או משהו, תסדיר את הנשימה.
לא.
קח נשימה עמוקה. כן, בבקשה, בוא תנסה להסביר לי.
תראה, אתה מכיר את ההצגה, החולה המדומה?
לא.
החולה המדומה, זה הצגה, אם אני לא יודע, של שייקספיר, יש בן אדם שהוא בטוח שהוא חולה, יש, דרך אגב, יש גם היפוכונדרים, שבטוחים שהולכים למות. הם הולכים, יש כאלו שהולכים מדי פעם, לבית חולים, כי הם בטוחים שהולכים למות, ומנסים לשכנע אותם, הרופאים, שהמצב שלכם בסדר, כל הפרמטרים מראים שאתם בריאים, אבל הוא מרגיש שהוא הולך למות. עכשיו, במטאפורה, אני אומר לאנשי הימין, תבינו, האנשים האלו, הם לא רואים את הטוב, הם רואים רק את הרע. כמה שנסו לשכנע אותם, שטוב פה בארץ, לא יעזור. כמו אותו החולה המדומה, כמו אותו היפוכונדר, שמדי פעם הולך לבתי חולים,
רגע, אמנון, אבל הבנתי עכשיו את העניין. עכשיו אני שואל אותך, ככל שאפשר, אפשר להגיע להבנה ולהסכמה, תגיד, אלה שמגיעים למיון ומפונים לקבלת טיפול במסדרון, חבר שלי, עורך דין דני דרזנר, שלוקח לו כל יום שעה וחצי להגיע למשרד שלו בתל אביב, כן? העובדה שבכיתה של הבת שלי יש 40 ילדים, הדברים האלה הם מדומיינים בעיניך? או שיכול להיות, או שיכול להיות שאתה פשוט, כל אדם קרוב אצל עצמו, ויכול להיות שאתה לא עומד שעה וחצי בפקקים בדרכך לעבודה ומהעבודה, וייתכן שאין לך כבר ילדים קטנים שלומדים במערכת החינוך, ותודה לאל בריאותך מצוינת, ואתה לא מטפל בהורים קשישים או באחרים, ולא הזדמנת בשנים האחרונות, אני מקווה בשבילך, לקבלת טיפול רפואי בסיסי במיון באחד מהמרכזים הרפואיים, ולכן הבעיות שיכולות מאוד מאוד להטריד אותי ואת שכמותי לא נוגעות בך. אבל זה לא אומר שאנחנו מדמיינים כשאנחנו רואים את הבעיות האלה. כי תאמין לי, מי שמגיע בימים אלה לקבל טיפול רפואי באחד מהמרכזים הרפואיים בארץ, מתרשם שהוא לא מקבל את מה שמגיע לו. הוא לא מקבל את הפרטיות שלו, הוא לא מקבל את הטיפול במהירות שהוא חושב שזה מגיע לו, הוא שילם כל חייו קופת חולים, הוא חושב שברגע האמת שהוא נזקק למערכת הבריאות, הוא לא צריך לחכות ל-MRI כמה חודשים. מה אתה אומר על זה? יכול להיות שגם זה המצב?
אני אומר שבטוח שיש דברים שצריך לתקן, ואני מצפה שבאמת גם יתקנו את זה, אבל אם אני מסתכל לאורך זמן, כמו שיש אנשים שמה שמעניין אותם זה לראות האם לגבי, אתה יודע שאנחנו מבחינת אורך החיים שלנו זה בקו עלייה, כלומר, אם המצב כל כך גרוע, אז היינו יכולים לראות...
לא, אני אגיד לך מה יש... לא, אני רוצה להגיד לך... תראה, אני חושב שלנתניהו, באמת יש לו זכויות רבות, אבל העלייה באורח החיים, זאת מגמה עולמית, שלא קשורה לבנימין נתניהו עם כל הכבוד. זאת אומרת, הוא עדיין לא הבן אדם שמצא את התרופה לסרטן לצערי. ייתכן, ואם היה בוחר קריירה אחרת, ייתכן, והוא, או אולי אחיו עידו, היו מוצאים... תרופה, אח שלו הוא רופא, ייתכן והוא היה מוצא פתרון לבעיית, למחלת הסרטן, אבל בהינתן שלא הם מצאו, אז יכול מאוד להיות שהם מומחים עולמיים אחרים מהארץ, מהטכניון וממקומות אחרים, הם אלה שמצאו פתרון לחלק מהבעיות שפוגעות באנושות, וזה מה שגרם להעלאת גם איכות החיים וגם משך החיים. לא הכל זה בנימין נתניהו. תודה רבה לך על השיחה, אנחנו נתקדם. מי איתנו?
שלום, דבר אבנר מרמת גן.
כן, אבנר.
שישר אותי החלק של תוחלת החיים ונתניהו.
כן.
רציתי להתייחס ככה קודם
כל. לא באמת, מגיע לו קרדיט על הרבה דברים, אבל אתה יודע, לא על העובדה שיש התקדמות בטיפול בסרטן הריאות, עם כל הכבוד. כן, למהפכה הזאת בטיפול בסרטן הריאות לא אחראי בנימין נתניהו, מה לעשות?
אגב, הוא גם לוקח קרדיט על הצלחות בטכנולוגיה וסייבר שגם לא הוא אחראי אליהם, אבל בסדר. רציתי קודם כל להתייחס למאזין שעלה בסוף השעה הקודמת ובחר שזורקים את סתיו שפיר לכלבים, או איך שהוא לא תיאר את זה. קצת דיוק, בואו רק נזכיר שסתיו שפיר היא אישה עצמאית שהחליטה לעזוב מפלגה עם פלטפורמה ופריימריז, לצאת להיות עצמאית, להגיד אני אפליט אידיאולוגיה שלי, אני מובילה דרך, אני יש לי קל, והיא עומדת למבחן, זה כמו שיש שכיר, יצא להיות עצמאי, הוא לוקח את הסיכונים על זה, וגם ההיסטוריה מוכיחה שכמו ליבני וסתיו שפיר, בסוף רוב האנשים האלה לא מצליחים בלי פלטפורמה קיימת שרצה ומוכרת. זה נקודה אחת שחשוב לדייק בה. דבר שני שרציתי רק להגיד, זה אהבתי מאוד את המיני מונולוג שלך לגבי הערבות ההדדית, זה נכון וזה מאוד יפה. הבעיה היחידה עם זה, שכרגע מי שנמצא על ההגה ומנהל מסע ומתן בכלל, לא רק לנעמת שכה בכלל, מנהל את המסע ומתן שלנו בשם ערבות הדדית, זה אחד המנהיגים הגרועים ביותר בתולדות, הוא מאוד מוכשר, אבל דווקא בתולדות המסע ומתן, אחד הגרועים ביותר שיש לנו, כי אם מסתכלים על כל המסעים ומתנים שהוא ניהל, מגילת שליט שמאוד שמחתי שהוא חזר, ודרך טורקיה ודרך החמאס, רואים שכל התוצאות של ניהול המסע ומתן שלו הוא פשוט כושל ובין הגרועים שהיו פה. ופה, לצערי, הערבות ההדדית משמשת לנו כרועץ. למרות שאני מאוד אוהב את העובדה שזה קיים ושזה יישאר.
טוב, תודה רבה לך.
בכיף.
ביי. כן, מי איתנו?
הלו, שלום.
שלום.
שלום גיא, מדבר אלי מאשדוד.
כן, אלי.
רציתי להביא את דעתי.
בבקשה.
שאני מתפלא עד כדי כך, איך זה שעושים סוג של חגיגה, ושפים מודיעים איזה אוכל יאכלו לרגל שחרור מחנה אושוויץ בירקנאו. זה נראה לי חולני לחלוטין. איך זה שמנהיגי עולם באים לפה, הולכים לראות את התמונות ביד ושם, את התמונות הזוועתיות של ילדים שנרצחים, של תאי גזים וכל זה, ואחר כך הולכים לאכול ארוחת צהריים של שף. תשמע.
תראה, אלי, אלי, אלי.
אני כבר צוחק מזה, אתה יודע.
לא, לא, אלי, אין סיבה.
זה בלתי נתפס.
זה נתפס, אני אסביר לך למה, אלי, תשמע.
כן, תסביר.
קודם כל, מנהיגים מפה, באמת מנהיגי עולם, אנשים בכירים מאוד, אתה ודאי יכול להבין שיש אינטרס ליהדות כולה, ויש אינטרס למדינת ישראל. אני לא זוכר כמה ביקורים היו לנסיך צ'רלס בישראל, נדמה לי שזה הביקור, על כל פנים ודאי שלא היו ביקורים רבים שלו במדינת ישראל, ויש כאן דרג של משלחות מאוד מאוד בכיר, ויש עניין לישראל מכל ההיבטים, גם ליהדות העולמית, גם למדינת ישראל, שיהיה כאן אירוע שהוא במרכאות נוצץ, יוקרתי, שיהיו בו כמה שיותר מנהיגים בעלי השפעה. כשאתה מערך אנשים כאלה, אתה כמובן צריך לדאוג שהם לא יאכלו לחם יבש ומים דוחק. אתה צריך להבין, רגע, שנייה. אז אתה כמובן צריך לארח אותם בבתי המלון הטובים ביותר, בתנאים הנוחים ביותר, ואתה גם צריך שהם יאכלו את האוכל הטוב ביותר. יש גם, אגב, כשאתה מנצל את ההזדמנות שמגיעים כאלה מנהיגים, יש לך עניין גם לחשוף את מדינת ישראל, את המורשת שלה, את האתרים שלה, את ההישגים הטכנולוגיים שלה, וגם לחשוף את אותם מנהיגים לאוכל המקומי. גם כאן, נדמה לי שיש לנו הישגים, יש לנו שפים בעלי רמה. למה זה נראה לך נורא והיום? מה אתה חושב שמה? שהצער, שיפגינו אותם נבחרים? אני שואל, אני מנסה, אל תדאג. יש לנו חצי שעה, אני שואל אותך, מה מפריע לך? מה רצית? שאחרי שצ'רלס יבקר ביד ושם, יזרקו לו איזה חומוס במזרח ירושלים, ויגיד לו, יאללה, תסבע עם כמה פיתות. אני לא מבין את העניין פה.
לא, לא, למה אתה לא מבין? אני מדבר על המבט מלמעלה, בוא נאמר. אני לא צריך, זה שמגיעים פה מנהיגי עולם, מה המטרה שהם באים?
אני אסביר לך מה המטרה.
המטרה, תן לי גם לדבר רגע. המטרה שהם באים זה להזדהות עם עם ישראל, על זה ששוחרר המחנה ריכוז, ששליחי השטן שרצחו שם ילדים ותינוקות, בין היתר, ועל זה לא יכול להיות, אני לא יודע איך בן אדם יכול לקבל תיאבון בכלל, אחרי שהוא נכנס ליד ושם, והוא רואה תמונות כאלה, ואחר כך הוא הולך ואוכל אוכל של שף, וכל השפים עושים תחרות,
אז תשמע, קודם כל, תראה, קודם כל, אני, למיטב הבנתי, לא פנו להסתדרות הרפואית, וביקשו היתר חריג להכיל את האנשים בכפייה. אם לא יהיה להם תיאבון, לא יוכלו, אבל מהרגע שהם אורחים שלנו, ומגיעים לאירוע מדיני, שמגדירים אותו אחד האירועים המדיניים הגדולים בתולדות המדינה, וכשאתה רואה את גלריית האנשים שצפויים להגיע לכאן, אתה מבין שמדובר באירוע מדיני שישראל לא משופעת באירועים בכזה סדר גודל. אני לא מדבר על ההלוויה של יצחק רבין זכרו לברכה. אז אני אומר, בסוף אתה רוצה לארח את האח"מים האלה ברמה הגבוהה ביותר, בין היתר במלונות מפוארים, בין היתר בארוחות מפוארות. אני לא חושב שבין זה לבין האסון של שמו כולנו מתכנסים פה 75 שנה, האדם צריך לבוא וצריך לצום, כי הוא ראה את האסונות שהוא ודאי ראה כבר בעבר תמונות, שמע על מוראות השואה, הזדעזע כפי שכולנו מזדעזעים כל פעם מחדש. מה לעשות? צריכים לאכול 3 ארוחות ביום? ורצוי שהארוחות האלה יהיו טובות. מה רצית? שישתחו אותם לשווארמה חזן בחיפה? לא, אני לא מצליח להבין.
תן לי להשיב לך לסיום.
ואם הם היו אוכלים בחזן, היית אומר, למה הוא אוכל רק פיטה אחת? איך הוא יכול לאכול שתי פיטות של שווארמה עם אמבה, אחרי שהוא ראה את התמונות של הילדים? איך?
אתה יודע, אני מתפלא עליך, חשבתי שאתה תסכים עם מה שאני מדבר, אבל לא משנה. תראה, אז טעיתי, כן. אני חולק על דעתך, זה לא יכול להיות שכאן מגיעים לאירוע, זיכרון, אני חושב מספר אחד בהיסטוריה האנושית, כן? ועל זה באים לעשות תחרויות השפים מי ייתן אוכל כזה או אחר. אז עכשיו אתה הולך מנקודה קיצונית אחת לנקודה קיצונית שנייה, מה הם יאכלו? כאילו יאכלו פלאפל. אני לא בא ואומר לך שבן אדם לא יבוא ולא יאכל. בסדר, אז הוא יאכל ארוחת בוקר, צהריים וערב, אבל ברמה רגילה. אני לא עושה כאן אירוע חגיגי. זה מצטייר כאירוע חגיגי, זה לא אירוע חגיגי. זה הכל.
טוב, תודה.
תודה, ביי.
כן, מי איתנו?
הלו?
שלום.
גיא, מה שלומך? זה יחיאל מרחוב, אתה זוכר?
לא.
מכבי חיפה, התערבנו, לא התערבנו, אבל בדיוק דיברתי היום עם לפני המשחק הגדול.
נו.
אכלתם את הכובע, לא?
לא. אני אמרתי אפילו שעה לפני המשחק, שמכבי תל אביב היא קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה, בטח בנקודת הזמן ההיא, ואני הערכתי שסביר, זאת אומרת, התוצאה של, תראה, כשמכבי תל אביב, אום אל פחם העיפו אותה מהגבי, אז זה היה תדהמה, זה היה הלם, שקבוצה ממרכז הטבלה בליגה השנייה, מנצחת את האלופה. זה תדהמה, שמכבי תל אביב, אני אגיד לך מה, אני לא מכיר ולו פרשן אחד שבא ואמר שמכבי חיפה מבחינת סגל השחקנים שלה היא עדיפה על מכבי תל אביב, ואני בטח ובטח לא חשבתי ככה. אני חושב שההגנה של מכבי חיפה היא הייתי נותן לה בסך הכל ציון בינוני מינוס, וההגנה של מכבי תל אביב מעולה. נכון, יש לנו יתרון בחלק ההתקפי, רואים את זה מבחינת מספר השערים שהקבוצה הבקיעה למול מכבי תל אביב, אבל לא, מה הכוונה אכלנו את הכובע? אני התפלתי, אתה חושב, מהתוצאה? אז אני אומר לך לא. להפך. לא, אני הכנתי את הילדים שלי ואמרתי להם, רבותיי, אני מקווה שננצח, אני מאמין שננצח, אבל קחו בחשבון שאנחנו מתמודדים עם קבוצה יותר טובה מאיתנו. וזה מה שקרה, הקבוצה יותר טובה ניצחה.
היה משחק, אחד המשחקים הטובים ביותר שראיתי אי פעם.
נכון, והקבוצה יותר טובה ניצחה, מכבי תל אביב גם היו יותר טובים במשחק הספציפי הזה, לדעתי. ואני עדיין חושב ומקווה שאנחנו ניקח אליפות, כי אני חושב שאנחנו עכשיו שמים דגש על חיזוק ההגנה, אני מקווה שסוף סוף יביאו שם את המגן הזה, אני חושב שהעובדה שאין מחליף למבוקה, יש לזה השלכות גם על היכולת של מבוקה, ועוד קשר אחד, שהקבוצה לא תתפרק אם נטע לביא לא ישחק, לצערנו הרב, השחקן הבולט שלנו בשבועות האחרון עם נטע לביא לא שחק עם מכבי תל אביב, אבל קבוצה לא יכולה להיות תלויה בכוכב אחד או בטלנט אחד, ולכן אני חושב שהקבוצה הזאת, תודה לאל, הליגה עוד ארוכה, יש לנו עוד שני משחקים מול מכבי תל אביב, ואני מקווה ומאמין שהחגיגות יהיו אצלנו, ובשונה ממכבי תל אביב, יש לנו סיכוי עוד לדאבל, מה של מכבי תל אביב, אין? זה שר פלסנר השנינה הזאת, לא שלי.
טוב, מה, רציתי להגיד עוד משהו קטן לגבי הבחור הקודם שהיה לפניי, אני לא מבין אותו באמת, כאילו, אוקיי, זה נכון, זה אירוע, זה יום זיכרון השואה והכל טוב יפה. אבל עדיין צריך לכבד את כל המשלחות המכובדות האלה, לא כל יום זוכים לראות אותם פה.
נכון, תודה. יחיאל.
תודה רבה.
ביי. ומי איתנו?
צהריים טובים, מדבר ברוך.
כן. מאיפה? כן,
רציתי לעשות השוואה קלה בין נאמר, השחיתות של הליכוד לשחיתות של כחול לבן.
כן, יש מה להשוות, יש מקום להשוואה?
בטח. בעיניי...
בטח, רגע, שנייה, אני כבר רוצה להתחיל איתך מהסוף. יכול מאוד להיות שתחשף פרשת שחיתות איומה. אני באופן אישי, אני אומר, באופן אישי, אני מפחד מפני האפשרות הזאת, אני מזדעזע מהאפשרות הזאת, כי אני אגיד לך מה, כי אני במרכאות, אני חושב שהחברה שלנו סבעה מכך שפוליטיקאים או בכירים בוגדים במרכאות באמון הציבור ומנצלים תפקיד ציבורי כדי לבצע עבירות שחיתות. אבל, איך אתה יכול להשוות בכלל? נניח ובני גנץ תיפתח נגדו חקירה וימצאו נגדו דברים איומים, מה שכרגע זה לא נראה באופק. איך אתה יכול להשוות במצב העניינים עכשיו, שבני גנץ ויאיר לפיד ובוגי יעלון, וכל אנשי חברי כחול לא, לבן, שכנזי, לא נחקרו, לא נח... סליחה, אשכנזי נחקר ונסגר נגדו עתיק, לא מה? מתנהל נגדם שום הליך משפטי, רובם לא נחקרו למעט אשכנזי רגע, בשעה שברשימת הליכוד יש לנו את דוד ביטן עם כתב אישום עד סוף החודש של שוחד, עם ראש ממשלה עם כתב אישום של שוחד, עם חיים כץ עם כתב אישום של הפרת אמונים, איך אתה בכלל יכול להשוות בין הדברים? אני באמת שואל אותך.
רגע, למה אתה אומר שאשכנזי עכשיו,
כן.
הורשע בעצם בעונת
לא משתים. לא הורשע, שקר וכזב. יאללה, להתראות, תורידו אותו. תורידו אותו, חבר'ה, עם כל הכבוד. תשמעו, אלי עזור, לארג' לא ישלם תביעת לשון הרע, בגלל שמישהו מחליט לעלות לרדיו ולהגיד על גבי אשכנזי שהוא הורשע. גבי אשכנזי לא הורשע בכלום. גבי אשכנזי, בסופו של דבר, הייתה נגדו חקירה, נחקר בעזרה, והיועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור נגד גבי אשכנזי את התיק. ייתכן וטעה, ייתכן וטעה כשסגר את התיק נגד ליברמן, לא יודע, יועצים משפטיים לממשלה, כמו שופטים, כמו שוטרים, כמו עיתונאים, אינם מלאכים. ייתכן והם טועים, ייתכן ואנחנו טועים, אבל גבי אשכנזי לא עמד לדין, והוא לא זוכה מכלום ולא הורשע מכלום, משום שהוא לא עמד לדין. הלאה. כן.
הלו?
שלום.
שלום, מדבר דני.
שלום דני, מאיפה?
סיריה.
כן, למה אתה נאנח דני?
כי אני כבר אחרי שתי שיחות לא מוצלחות איתך.
אז אתה כבר נאנח מראש? תענח אחרי, אולי הפעם זה יהיה מוצלח.
כן,
תהיה אופטימי, דני. דני, תהיה אופטימי, הפעם יהיה לנו אחלה שיחה.
אני שומע אותך.
כן.
מדבר עם אנשים אחרים.
כן.
אני מבין את הצורך שלך לאתגר תמיד מהצד כזה או אחר, כאילו לתת את המבט השני.
כן.
אבל הפכת את זה לנאום מיידי, שהבן אדם רק מוציא שתי מילים, שלוש מילים מהפה, אתה כבר יודע מה הוא רוצה להגיד, ואתה נותן לו נאום שלם, וכשהוא מנסה בכל זאת להשמיע עוד איזשהו קצת, אתה אומר תורידו אותו מהקו.
סליחה, דני, אז למה אתה מתקשר? זה נשמע נורא והיום. זו נשמע חוויה מאוד מאוד לא נעימה. למה בכל זאת אתה מתקשר בפעם השלישית?
אז אני רוצה להגיד עכשיו, אני אומר את זה בהכנה, זה שלא תוריד אותי מהקו.
זה לא קשור, זה לא מעלה ומוריד. אני מוריד מהקו כשמישהו לטעמי לא מאפשר לנהל שיחה, או כשמישהו מטיף לגזענות או לאלימות. אלה הפרמטרים, אין פרמטר נוסף.
אתה לא מאפשר.
דני, אז אני שואל, דני, אני...
עכשיו,
דני,
לא, תן לי לדבר.
לא, לא, אני לא אתן לך. אני לא אתן לך, אני לא רוצה לפגוע בך, דני. אני מבין שהטמפרמנט שלי לא מוצא חן בעיניך, ואתה כבר נפגעת פעמיים, ואני לא רוצה, אני לא רוצה בשום אופן. לא, דני, להתראות, אנחנו ניפרד, כי הדבר האחרון שאני רוצה זה לפגוע בך פעם שלישית. חס וחלילה וחס. אני מתנהג בכבוד למאזינים שלי, בטח ובטח לאלה שמטלפנים. הדבר האחרון שאני רוצה זה לפגוע במאזין, ובטח בפעם השלישית. חס וחלילה, דני, בשום פנים ואופן לא. לא אאפשר פגיעה נוספת בך. כן, מי איתנו?
אני.
אני. מי זה אני? אני כאילו אמור לזהות אותך לפי האני, אני מבין. טוב, אני שנעלם. בוא נלך הלאה. אולי יש הוא, אולי יש אתה. אולי יש הם. שלג כבד בחברון, בחברון רבותיי, ברד בגוש דן ובבר שבע. סער, אין פה פשוט חלון באולפן, מה מחכה לי עוד מעט כשאני אצא מן האולפן? שערת השערות? אתה תקוע איתי פה, כן, אבל אני מתכוון ללכת בשתיים. כן, מי איתנו?
יורם.
יורם, איפה אתה?
אני, אתה כבר שאלת אותי מיליון פעם, מקיבוץ עמק הירדן.
יורם, אל תיעלב, אני אגיד לך מה, אני לא את כל המאזינים מזהה לפי השם הפרטי, ולא לפי הכל, ולא תמיד אני זוכר גם, אם אני כבר גם מזהה, אני לא תמיד מזהה גם את מקום המגורים, אני מקווה שאתה מקבל את המגבלה הזאת שיש לי מבחינת הזיכרון.
כן.
כן, יופי, תודה רבה לך. כן, יורם.
אני רוצה להוסיף לגבי הממשלה של ביבי, יש שם שר המשפטים שאמר שהחוק הוא לא ממש... דבר
רציני, אפשר גם לקופ... לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שהוא התייחס לא לחוק, אלא לבית המשפט העליון, והוא אמר שלפעמים לא חייבים לכבד את פסיקות בית המשפט העליון, וזה בהחלט אמירה אומללה שלו לדעתי, אמירה שזה היה ברעיון לעמית סגל מיד כשהוא נכנס לתפקיד, ועוררה הרבה רעש ובצדק. כן.
אמירה לא אומללה, אלא אמירה שתפקידה להמשיך בעבודה של ביבי לשחרר את היהודים מהמקום הזה. הוא הראה, לפני הכל, הגוי הזה הראה שאפשר לפצוע, וזה עובד טוב.
רגע, איזה גוי? איזה גוי מדובר?
על ביבי. הוא הראה שאפשר לפגוע באזרחי ישראל, לפי האמירה של העיתונאי, גיא רוניק, נמלי אמר את זה, שהוא העביר מההוצאות של המדינה חצי טריליון שקל על חשבון האזרחים, הוא העביר את זה, הוא העביר את זה לשימושי המדינה.
לא, לא, יורם, לא יודע, אתה נשמע לי קצת מבולבל, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
רק מזכיר מי זה ביבי.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא יודע למי הוא העביר, מה הוא העביר, אני לא יודע, זה נשמע לי בליל של דברים. סלח לי שאני אומר לך. אתה רוצה להגיד עוד משהו? כי אני לא מרגיש נוח עם כל מיני, אתה יודע, זה מרגיש לי שזה סתם אמירות כאלה, שאין מאחוריהן כלום.
אני רוצה לבחון עם ביבי שהזיק לתושבי ישראל.
הזיק, בנימין נתניהו הזיק לתושבי ישראל בכוונת מכוון?
לא, ככה בא לו, זה עשה לו ככה, לא היה לו כוונות רעות אולי.
אבל איך הוא הזיק בנימין נתניהו לאזרחי ישראל?
אני רוצה להגיד על מה...
איך הוא הזיק? אני ככה יודע ששיעור האבטלה בישראל הוא הנמוך בטח מהשנים האחרונות. ובאופן יחסי, המלחמה בטרור הוכיחה את עצמה. פחות פיגועים בשטחי מדינת ישראל. אז איך בדיוק נתניהו הזיק?
משרד הבריאות, כל מערכת הבריאות נפגעה בצורה נואשת.
בגלל מה?
בגלל הבחירות של ביבי.
של ליצמן. רגע, יש לי איך שאלה. עכשיו תגיד לי, יורם, יש לי איך באמת שאלה. תחשוב, תעשה איזה סימולציה. נניח, והמפלגות החרדיות היו מחליטות אחרי שנים להפר את הברית ההיסטורית שלהם עם הליכוד ולהצטרף לכחול לבן. ואני שואל אותך, האם אתה באופן אמיתי סבור שבני גנץ, ביותו ראש הממשלה, נניח, והוא היה מקבל את המנדט והיה מצליח להרכיב ממשלה עם הסיעות החרדיות, האם אתה חושב, אמיתי, שבני גנץ במסגרת המסע ומתן הקואליציוני לא היה משאיר את תיק הבריאות בידי המפלגות החרדיות? האם אתה חושב שבני גנץ היה עושה רפורמה משמעותית ועמוקה בכל מה שקשור לקצבאות שמקבלים האברכים? או שאתה מבין את המובן מאליו שבני גנץ היה בגלל הסיטואציה הפוליטית, היה נותן לעשיות החרדיות בדיוק מה שנתניהו נתן להם לאורך השנים, וייתכן ויותר מזה אפילו.
אני חושב שלא. אני חושב שכרגע שום סיכוי שהוא יתקבל. רציתי להגיד משהו לגבי התועלת של ביבי. ביבי הביא גם תועלת. יש לו באמת צחות דיבור באנגלית, באמת יוצאת דופן, ויש לו מזל שמתאים למדינה, ולכן הוא צריך להבין את כל מנהיגי העולם, זה בהחלט הישג, ומי שמתנגד לכל הצרמוניה הזאת, הוא לא מבין בכלל איפה הוא חי. דבר ראשון, היהודים צריכים לחיות, וזה עדיין לא מסודר, אין הכרה בישראל אמיתית, עם כל הדרישות שלנו, להחזיק באיזה שהם מסתכלים בכלל. ולכן הכינוס הזה הוא בהחלט חיוני לנו. זאת אומרת, מי שחי בעבר,
אפשר
גם למה
זה
לא
יגיד. טוב, יאללה, איבדת אותי, עם כל הסבלנות שאני מנסה לגייס. תודה. ננסה בהזדמנות קרובה אחרת. כן, הלאה, מי איתנו?
הלו.
כן.
שלום.
שלום.
אני רציתי לשוחח על זה, למה לא חוקרים את ביבי נתניהו על זה שהוא שיקר, בהתחלה שלא אמר שנתן אישור למחור צוללת למצרים. ואיך זה הדבר הזה עובר ככה על פני הדברים?
שנייה, אני לא מצליח להבין. באמת, אני כל פעם תמה על השאלה. תראו, אי אפשר לאחוז את המקל בשני קצותיו. באיזה מובן? אנחנו רואים שיש יועץ משפטי לממשלה, יש כאלה שיגידו שהוא הססן, יש כאלה שיגידו שהוא מרחן, יש כאלה שיגידו שהוא אמיץ, יש כאלה שיגידו שהוא שקול, אבל בשורה התחתונה, אנחנו מבינים היום, במבחן התוצאה, לא דיבורים באוויר, במבחן התוצאה אנחנו רואים, שחלק מהתיקים של נתניהו הוא סגר, ואחרים הוא לא יתיר לחקור, אבל אנחנו רואים בסוף, שכשהוא השתכנע שראש הממשלה עבר עבירה מסוג שוחד, אז הוא כתב בכתב האישום את המילה שוחד. ולכן אני שואל אותך, אם אנחנו רואים שיש יועץ משפטי לממשלה שלא נרתע להגיש כתב אישום עם סעיף שוחד נגד ראש ממשלה מכהן, למה אתה סבור שאם היועץ המשפטי לממשלה הזה היה יודע או חושד, או היו מובעים לעיונו ראיות או ראשיתן של ראיות, או קצה קצה של ראייה. למה אתה חושב שהיועץ המשפט לממשלה היה עושה לנתניהו את ההנחה המפליגה הזאת, ולא רק שלא היה מעמיד אותו לדין, אלא אפילו לא היה נותן יותר לחקור אותו? תסביר לי את הרציונל.
אני אענה לך את הרציונל.
כן.
זאת בדיוק הייתה שאלה שאני באתי לדבר עליה.
כן.
הרי אין מחלוקת שבהתחלה ביבי נתניהו הכחיש שהוא נתן אישור למכור את הצוללת.
יש מחלוקת, אני לפחות לא זוכר את זה. אני לא זוכר שהוא הכחיש את האישור. אני זוכר שהיה פרסום, ושהוא... קודם כל, רגע, בוא נתחיל מהסוף. אני אומר לך שוב, אני מומחה קטן מאוד לענייני ביטחון, וגם בעניינים מדיניים. אבל עם כל הכבוד, ועם כל הכבוד, שאני גר באימפריה שקוראים לה מדינת ישראל, למיטב הבנתי, למדינת ישראל, כן, עם כל עוצמתה המדינית והצבאית והכל, מדינת ישראל לא נותנת אישור לגרמנים למכור צוללות. מה שקרה,
רגע,
העובדה היא אחת, מדינת ישראל הסירה את ההתנגדות שלה. זה עולם אחר, היא לא התירה. אנחנו לא, מרקל לא מבקשת רשות ממר נתניהו, עם כל הכבוד.
אני מקבל את מה שאמרת. ומי הבן אדם שהסיר את ההתנגדות שלו? ביבי נתניהו.
נכון.
במכתב שהציגו את זה לנשיא על ידי מרקל.
נכון.
עכשיו, עד שהציגו את זה, לפני זה, הוא הכחיש שהוא...
לא זוכר. יכול להיות שהכחיש? לא זוכר. הלאה. מה זה משנה עכשיו? העובדה היא שכרגע זה לא שנוי במחלוקת.
לא.
הנקודה כרגע, אבל בוא נסכים על מה שמוסכם בינינו. אין כרגע מחלוקת שבנימין נתניהו, מאחורי גבו של הרמטכ"ל, בצעד שאמרתי שנוי במחלוקת לשון המעטה, הסיר את ההתנגדות של ישראל למכירת נשק אסטרטגי בדמות צוללת למצרים. אין חולק על זה.
ובניגוד לדעתו של שר לידי את שר הביטחון גם.
נכון.
ומי שאמר שהוא הכחיש שזה הוא היה, זה היה שר הביטחון. אני שמעתי את זה במוזלי.
לא יודע, אני הפסקתי לעקוב אחריך רגע.
תקשיב, אם העובדות האלה לא נכונות, אז יש לי בעיה בטיעון שלי. אבל אם העובדות האלה כן הן נכונות, זאת אומרת שהייתה בהתחלה הכחשה של בנימין נתניהו, ובדיעבד הסתבר שהוא כן נתן את האישור, כן. אז הוא שיקר.
רגע, שנייה, תראה, אני אגיד לך מה, אני מוכרח להגיד לך, עכשיו לא בהקשר הזה, שכשמייחסים לבנימין נתניהו שקר, אני לא כל כך מזועזע, וגם לא מופתע. לא יודע, אני אולי לא מספיק אינטליגנטי, אני במקרה צפיתי, למשל, ברעיון של קרן מרציאנו עם בנימין נתניהו לפני הבחירות, שאלה אותו שאלה פשוטה שנועדה לאנשים לא אינטליגנטים כמוני. שאלה פשוטה, האם תבקש חסינות? והוא אמר לה, מה פתאום? תוך שאנחנו יודעים שהוא פעל ופועל כדי לחמוק מאימת הדין באמצעות חסינות. לכן אני שואל אותך, מה זה מעולה ומה מוריד? נתניהו, לפי הבנתי, שיקר ומשקר בהרבה מאוד נושאים. מה חדש הוספת לדיון עכשיו?
אני אגיד לך.
אני רק רוצה להגיד לך עוד הערה קטנה, סלח לי, שיש הבדל בין אדם שמשקר מעת לעת, לבין אדם שהוא מושחת מהיסוד ומחר את ביטחונה של המדינה כפי שמשתמע מהדברים שלך. עדיין יש תהום, נניח ושיקר לציבור או לעיתונאים או גם וגם, ונניח ושיקר גם לשר הביטחון. זה אומר שהוא קיבל שוחד בתיק הצוללות?
מי?
אני אומר, נניח ושיקר. שיקר לאורך כל הגזרה בנושא הזה. מטעמים שאולי לא, אנחנו לא מסוגל, לא, לא, הוא לא מוסר לנו את הטעמים. אבל נניח ושיקר. זה אומר שהוא קיבל שוחד?
הוא לא מוסר מכיוון שאין לו מה למסור.
ייתכן.
ייתכן. והכל עובר בשקט.
לא עובר בשקט, לא עובר בשקט. יאיר לפיד תקף אותו, בוגי יעלון תקף אותו, אביגדור ליברמן תקף אותו, תוקפים אותו כולם, מה הכוונה עובר בשקט? באיזה שקט? מה?
לא חוקרים את זה.
זה מה שאמרת לך ברישה של הדברים.
למה הוא לא חוקר?
כי בכדי לחקור, אני רוצה להגיד לך, יורם, תראה, אני רוצה להגיד לך, תשמע, כדי לחקור מישהו, כל אזרח צריכים חשד סביר לביצוע עבירה. צריך חשד סביר. רגע, אם משהו בעיניך מסריח, או לא מסריח, זה לא מגבש חשד סביר.
אין פה חשד סביר שהבן אדם...
לטענת היועץ המשפטי לא. לא, לא. לא. זה שמישהו משקר את שר הביטחון שלו, אומר, מאוד יכול להיות שהוא לא סומך על שר הביטחון, חושב ששר הביטחון מדליפן, חושב ששר הביטחון שקרן, יש ביניהם יחסים לא טובים, יש הרבה מאוד סיבות שבעיניי לא לגיטימיות, אבל הן לא מצדיקות לחקור בעזרה. לחקור בעזרה רק אם יש חשד לביצוע עבירה פלילית. בסדר? חשד לביצוע עבירה פלילית, לא לבעיית התנהגות, צריכים ראייה, חשד.
אני, איך אומרים, אין דעתי כדעתך, זה מספיק חשד.
לא, זה לא עניין של דעות, יש מה כתוב בחוק, מתי חוקרים בן אדם? חוקרים אדם כשיש חשד שביצע עבירה פלילית. לא בגלל שהקשר שלו עם שר הביטחון תמוע או לא תמוע.
תראה, אתה אומר ככה, אני לא שמעתי שהוא הכחיש בהתחלה שהוא נתן את המכתב. או נתן את ההרשאה. זה מה שאתה אומר. אז ברגע שאתה אומר את זה, וזה לא ודאי, אז אתה מכניס ספק לנושא. אבל אם הייתי בדוק את עצמך, ותראה שהוא הכחיש, ואמר את זה לפחות שר הביטחון, שהוא הכחיש,
טוב.
אז זאת אומרת,
אנחנו חוזרים אחד על השני, בסדר גמור, אוקיי. אנחנו לא חייבים להסכים. תודה רבה לך על הדברים. כן, מי איתנו?
מי אופיר מחיפה, מה נשמע גיא?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין, ניהלנו שיחה אחת בעבר שהגדרתי את המצב המדינה כמצב מצוין, לא פחות ולא יותר. נוצא להתייחס לשני נושאים קצרים ברשותך.
ככל שהזמן יתיר, בבקשה.
בהחלט. הנושא הראשון זה אותו מאזין שהיה קצת מבולבל ולא הבין איך זה שיכול להיות אנשים בעלי דעות ימניות שכביכול רואים שהמצב טוב במדינה ולעומתם השמאלנים, אז אני רואה את זה כמשהו פסיכולוגי לחלוטין, היטב ציינת בשיחה שלך איתו, זה השקפת עולם, ואני לא חושב שזה קשור לימין ושמאל.
אוקיי.
נושא שמאוד מאוד מפריע לי, אני מאזין קבוע לתוכנית, וזה מתקשר למאזין קודם שעלה, וראיתי אותו ממש כמסכן, כי הוא בסך הכל הלין על משהו שגם אני מרגיש, ואני בטוח שעוד מאזינים מרגישים, וזה שאתה קצת אלים כלפי המאזינים שלך. ולא מכבד אותם. ואני אוכל לפרט ברשותך אם לא תוריד אותי מהקו.
בבקשה, למה? אני בעד ביקורת.
מעולה. אז כשאדם עולה ואומר, נותן לך איזושהי נקודת ביקורת, הסתכלות על הדברים מהצד, אני חושב שאתה צריך לקבל את זה. לא יכול להיות שאדם עולה ורוצה לדבר על נושא מסוים, ואתה בא וכביכול תופס אותו על מילה קטנה שהוא אמר, שזה מפריע לו, לא יודע, משהו בסגנון הזה, ואתה אמרת, אני לא רוצה חלילה להפריע לך, לא רוצה לפגוע ברגשותיך בנימה מזלזלת, בטון משפיל, הייתי אומר, ואני חושב שזה, אתה כאחד כזה שמטיף לדמוקרטיה ולשיח תרבותי, ואתה יודע, ואני באמת מכבד אותך כאדם וכעיתונאי, ואת הדברים מהשים שאתה עושה, למרות שדעותינו כנראה שונות אחד מהשני, אני חושב שראוי שתיתן קצת יותר...
תגיד, למה אתה חושב שאת המאזינים? עכשיו אני שואל אותך בשיא הכנות. תראה, אני קודם כל, זו תוכנית אישית, וכל אחד לוקח אותה מהמגיש, יש מגישים שונים, יש את שפטל בחמישי, יש את נתן זהבי, כל אחד עם העמדות שלו, עם הסגנון שלו, הדברים גם לעתים משתנים, דינמיים. למה אתה באמת חושב, הרי זאת לא שיחה בינינו, שיחה ביתי אמצעית, אני חוזר ואומר שאנשים לעתים טועים לחשוב שהם מדברים איזושהי שיחה אישית איתי בטלפון. זה לא, לא שיחה אישית, זאת שיחה שאני כמי שמגיש את התוכנית ושותף לעריכה של התוכנית יחד עם שר פלסנר, אני מחפש נושאים ושיחות שנושאים שיעניינו את המאזינים באלפיהם הרבים. אז אני אומר, אני מבין שהסגנון שלי לא מוצא חן בעיני כולם. אני מבין את זה. אני גם מקבל את זה. אני גם לפעמים אומר לעצמי, פה אתה הגזמת בתקיפות, ובמקרים אחרים אני אומר לעצמי, אתה להפך, אתה לא היית מספיק אסרטיבי, ובפעם שלישית אני אומר לעצמי, אתה מרוב שאתה רוצה להישמע מקשיב, אתה עלול חלילה למשוך יותר מדי זמן שיחה שפחות מעניינת את המאזינים. אז אני שואל אותך, למה אתה חושב שההתרשמות האישית שלך, מאופן ההגשה שלי, זה נושא שמעניין את המאזינים? אני למשל חושב שזאת, מכל השיחות שהיו לנו היום בתוכנית, היו הרבה שיחות, אני חושב שזאת השיחה הכי פחות מעניינת. מה אתה חושב ככה, הוא חושב אחרת, על איך שאני מגיש על הסבלנות שלי? באמת, אתה באמת חושב שזה מעניין את המאזינים?
כן, כי זה לא נוגע אישית אליך, ואני אסביר לך, זה לא...
כן.
זה שאתה מגיש ושם, זה תוכנית פרטית, כמו שאתה קורא לה, א', אני
קורא לא לך, פרטית, היא לא להפך, פרטית. היא לא פרטית, היא אישית. בדיוק.
המאזינים משלמים כסף כדי להיות לשידור לצורך העניין.
כן, לא, לא, רגע, שר, הם משלמים כסף כדי להיות לשידור? כן, רגע שנייה, אני בודק את הנקודה.
50 אגורות לדקה, תבדוק.
מה זאת אומרת כשהם מתקשרים? כן, שיחת בזק.
כן?
כמה יולה, כמה יולה השיחה הזאת?
50 אגורות לדקה, אבל זה לא אישיו, זה לא אישיו.
בטח
לא,
שזה
לא,
אישיו.
לא, אני מלין, לא על הסגנון שלך, אני יכול לאהוב, לא לאהוב, זה בסדר, כן. מותר להתווכח. אני מלין על זה שזה חלק מתרבות השיח האלימה. ואם אנחנו רוצים לתקן, אז תן לבן אדם לפחות, אתה יודע, אין לי בעיה שהורד את הבן אדם שאמר דבר לא נכון לגבי זה שגבי אשכנזי הורשע בפלילים, והוא לא צדק, אתה חשוף לתביעה, או לא משנה מה הסיבה, הורדת אותו מהקו, לגיטימי. זרקת אותו מהקו בצורה לא נעימה, לגיטימי. זה הסגנון שלך.
אופיר, אתה יודע כמה זמן אנחנו מדברים עכשיו? בוא אני אספר לך, אני אתן לך נתונים, כדי שתוכל להעריך, שיהיה לך כלים, תראה.
לא, זה לא כזה.
רגע, אז אני נותן לך, אני רוצה לתת לך אינדיקציה. תראה.
לא מעניין, אבל.
לא, אבל בעיניי זה כן מעניין. אז בוא תהיה סבלן.
זה לא מעניין את המאזינים.
בעיניי זה כן מעניין את המאזינים. אני רוצה לתת לך אינדיקציה. בוא ניפרד ממך, אופיר, כי בעיניי זה כן מעניין את המאזינים. אז אני אומר, רבותיי, שיהיה לכם קנה מידה. כתבה רגילה למהדורה בחדשות 12, אורכה דקה וחצי. כתבה נרחבת. 3 דקות. כתבה מאוד 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 חשובה, דוגמת זאת ששידרתי אתמול, על חוסר האונים של האזרח. כשהוא נתקל מול חולה נפש אלים שכן שלו, הכתבה הזאת באישורים חריגים שבחריגים הייתה 7 דקות. אני דיברתי עם אופיר, בעיניי שיחה פחות מעניינת, למעלה מ-5 דקות. אני חושב שאם אני מקדיש 5 דקות למעין ביקורת תקשורת על הסגנון שלי, בשיחה שפחות מעניינת אותי, היא מראה שאני נהגתי, אני והתוכנית, בנדיבות מופלגת כלפי אופיר. אני מקווה שגם אתם חושבים ותאזינו לנו גם מחר בין 12 ל-2, אחרינו דידי הררי, להשתמע.